שבוע טוב לכולם, בסייעתא דשמיא, מתקרבים לקראת הסיום, בבא מציע, דף אחד לפני האחרון, פרק עשירי, אנחנו נמצאים בדף היומי במסכת בבא מציע, דף קי"ח, ואנחנו מתחילים את השיעור בדף קי"ז עמוד ב' במשנה למטה. אז כמו שאנחנו יודעים, פה יש לנו כמה דפים קצרים בבית ועלייה, הפרק האחרון של בבא מציע, זה נושאים יותר שיותר ניפגש בבבא בתרא. ועכשיו המשנה פה בקי"ז עמוד ב' למטה, המשנה ממשיכה בשתי המשניות הקודמים שלמדו פה, בדיני בניין שותפים שנפל, מה קורה, או נראה עוד כל מיני הזקים שזה קורה, מה קורה. אז אומרת המשנה, וכן בית הבד, מה זה נקרא זה וכן בית הבד? זה הולך על המשנה הקודמת, המשנה הקודמת יש שם את הדין של הבית ועלייה של שניים שנפלו, ויש לנו גם כן משנה ראשונה של הפרק, גם כן שם יש, לא ממש משנה ראשונה, משנה שנייה שם בדף קט"ז עמוד ב', אז המשנה השנייה גם כן הבית ועלייה נפחתה עלייה, אבל הבית לא רוצה לתקן, אז מה קורה שם? שם למדנו במשנה השנייה של הפרק בקט"ז עמוד ב', ששם יותר מדברים על שכירות, על מזכיר וסוחר. כרגע אנחנו הולכים לפתוח את המשנה החדשה, המשנה החדשה לא מדברים מזכיר מול סוחר. שם המשנה מדברת שיש לך בית וקומה שנייה עלייה של בן אדם שגר בבית. הבן אדם רובן גר בבית, הזכיר את העלייה למישהו אחר, ואז נפחתה חלק מרצפת העלייה, וזה לא ראוי עכשיו למגורים אותו חלק. אז והבעל הבית לא רוצה לתקן, אז למדנו מחלוקת תנא קמא ורבי יוסי. לפי תנא קמא, מה ההלכה? כל זמן שהוא לא מתקן לו, אז הוא יורד למטה וגר אצלו הסוחר. מגיע רבי יוסי, אומר מה פתאום, מזכיר לא חייב הכל, רק מה? התחתון נותן את התקרה, זאת אומרת הבעל הבית נותן את החלק התחתון של רצפת העלייה, והעליון נותן את התית שנותנים על גבי התקרה, הוא לא חייב לתת הכל. ככה למדנו שם המחלוקת תנא קמא ורבי יוסי במזכיר וסוחר, זה המשנה השנייה של הפרק. אחר כך למדנו משנה השלישית של הפרק, שם מדובר ככה, בית ועלייה של שניים שנפלו. זאת אומרת יש לנו בית פרטי ששייך לבן אדם, ועלייה שעליו שייכת למישהו אחר. היום רואים את זה גם כמלא שותפים בבניינים, קומה ראשונה רובן, קומה שנייה לשימון, בקיצור זה נפל. בקיצור מתחיל שם הוויכוח, כל אחד רוצה לשים את התשלום על מי, שם על מה למדנו במשנה, שם לא למדנו מחלוקת שם רבי יוסי, שם כתוב שם שהבעל עלייה בונה את הבית ודר בתוכה, עד שייתן לו, עד שהבעל הבית ייתן לו את ההוצאות שהוציא בבניית הבית. ושם רבי יהודה חולק, רבי יהודה אום חולק, אבל שם לא רבי יוסי. עכשיו המשנה אומרת פה, וכן בית הבד, אנחנו מתחילים את השיעור, וכן בית הבד שהוא בנוי בסלע. מה זה הבית הבד שהוא בנוי בסלע? יש לנו בית הבד, בית הבד זה מקום ששם עושים זיתים, שם עושים שמן. בית הבד זה הלשון הבד, זה הלשון הקורה. הבד זה הקורה ששם זה נמצא, קודשים את הזיתים, ומשם יוצא שמן, כל השטח הזה נקרא בית הבד. עכשיו הבית הבד הזה, איפה זה נמצא? שהוא בנוי בסלע. זאת אומרת, הוא לא בנוי על מורדי, הוא לא בנוי על הרצפה, על קרקע, רק איך הוא בנוי? בן אדם, יש אר, בן אדם הלך חפר באר בצלע האר, באמצע צלע האר, ושם הוא עשה בית הבד. עכשיו, מעל הבית הבד וגינה אחת על גביו. גינה אחת על גביו, זאת אומרת, גינה אחת נמצא על גביו, על גבי הסלע, שהסלע זה הגג של בית הבד. זאת אומרת, יש לנו אר, אחד עשה בית הבד פה, ואז הגינה שבן אדם זורע למעלה, זה בדיוק יוצא אוטומטי, שזה הגג של הבית הבד. עכשיו אנחנו נמצאים פה במצב שהבית הבד נמצא שייך למישהו, והגינה למעלה שייך למישהו. מובן עד פה? זאת אומרת הבית הבד הוא בצל ההר, למעלה הגג, יש שם גינה, הגג, כי זה אמרנו בצל ההר, אז הגג של הבית הבד זה גינה של מישהו זורע למעלה. עכשיו כמו שרש"י הביא את הדוגמה, איך נמצא דבר כזה שיש שייך לשתי אנשים, הבית הבד והגינה, הרי זה הכל הר אחד. אז רש"י מביא דוגמה מעניינת, רש"י אומר שמדובר שהכל היה שייך למישהו פרטי, ואז הבן אדם נפטר, הילדים התחלקו, ילד אחד לקח את האמצע, את הבית הבד, והילד השני לקח את הגינה למעלה, זה הסיפור פה. בקיצור, כן, אתם רואים רש"י, דיבור המתחיל ארבע שורות מלמטה בית הבד, אומר רש"י, בית לעצור על זיתים, וגינה אחת על גבו, איך יש כזה מקרה? אז רש"י אומר שחקק אדם בסלע תחתיה, כגון כיפה, והייתה גינתו למעלה, ובית בדו מלמטה, אז הכל היה שייך למישהו פרטי, והוא עשה כזה עבודה יפה, גינה למעלה והבית הבד מלמטה, וכשמת נטלו בניו, זה בית הבד, וזה, הרב יואב, כן. היא כשמת, היא כשמת נטלו בניו, היא כשמת נטלו בניו, זה בית הבד וזה גינה, ונפחד גגו של בית הבד שהוא מקום זריעתו של עליון. פתאום קרס, רבי בן ציון בדף קופי זין עמוד ב' למטה במשנה, פתאום קרס הגג של הבית הבד, שזה למעלה הוא וזה אחד מהשטח שהבן אדם הזה זורע. אז מתחיל פה עכשיו ויכוח. וכן בית הבד שהוא בנוי בסלע וגינה אחת על גבה ונפחת, אז מי אמור לשלם פה את כל הסיפור הזה? מגיע המשנה וכותפת, הרי בעל הגינה יורד וזורע למטה, עד שיעשה לבית בדו כפין. זאת אומרת, הבעל הגינה עכשיו, בגלל שהוא מפסיד, שעכשיו הוא לא יכול לזרוע באותו שטח, כי זה קרס, אז הוא עכשיו יורד וזורע למטה, איפה? בקרקע של הבית הבד, עד שהבעל בית הבד יסדר לו גג חדש. יסדר לו גג חדש על החשבון הזה. לא, במקום הזה. איפה אתה רואה את זה? למה הכל? הוא יכול...
מה
שהבאת
בטלו,
הוא לא... הרי עד שיעשה... קיצור, אתה רוצה להגיד שהוא זורע אפילו שהוא נשאר לו שטח למעלה? יכול להיות. לא, אני יותר רציתי לדייק את הדיוק מה שזה, שלמעשה, מה זה נקרא וכן בית הבד? בדרך כלל איפה שכתוב במשניות וכן, זה הולך על משנה קודמת. במשנה הקודמת זה ציור כזה. תסתכלו במשנה הקודמת, אני סיכמתי את זה כזה בקיצור, מה היה המשנה הקודמת? המשנה הקודמת היה בית ועלייה של שניים שנפלו, אז מה הוויכוח שם? ומה הדין שם? הדין אחר מפה. נו, אז למה כתוב וכן? אז המפרשים מסבירים שמה שכתוב וכן זה לא ממש המשך של המשנה הקודמת. במשנה הקודמת יש הלכות אחרות. שם ההלכה שהבעל הבית בונה את הבית ודר בתוכו עד שייתן לו את יציאותיו, ופה אנחנו לא אומרים את אותו הלכה. אז לכן המפרשים מסבירים, התוספות הראש ועוד, מסבירים שהוכן הולך רק על הקטע שכמו המשנה האחד, ממש האחרונה, שם לא מדברים במזכיר וסוחר, מדברים שם שתיים שכל אחד בעל הבית נפרד. יש לנו בעל הבית אחד על הקומה הראשונה, בעל הבית שנייה על הקומה השנייה, ואז התחיל ויכוח שנפל וכולו. אז אותו דבר פה במשנה, מדובר פה ששתיהם בעל הבתים, זאת אומרת, הוא בעל הבית על הגינה, והוא בעל הבית על הבית הבת. ולא כמו המשנה הראשונה, שתי המשניות הראשונות שם מדברים מזכיר וסוחר. אז רוצה להגיד וכן, שפה זה לא מזכיר וסוחר, פה זה מדובר שהבעל הגינה בעל הבית, והבעל בית הבת בעל הבית. בקיצור, אז אנחנו למדנו פה במשנה הלכה, שיש לנו פה בית הבת בנוי באמצע הר, והגג של הבית הבת זה גינה של האח השני, של הבעל הבית השני, פתאום קרס הגג, אז אנחנו אומרים שהבעל הגינה יורד למטה ומשתמש בקרקע בית הבד, עד שהבעל הבית הבד יעשה פשוט לבדו גג, ואז אחרי זה הוא יעלה בחזרה למעלה, וכל זמן שהוא לא בנה לו את הגג, אז הוא הולך ומשתמש וזורע למטה בגינה של הבית הבד, בקרקע של הבית הבד. זה הלכה ראשונה במשנה. אומרת המשנה הלכה שנייה, הכותל והאילן שנפלו לרשות הרבים, יש לנו קיר או אילן שנפלו מרשות פרטי לרשות הרבים, והזיקו בנפילה, והזיק. אז כתוב במשנה, פטור מלשלם. הבעלים פטורים מלשלם את הנזק הזה, למה? כי זה היה אנוס. הוא לא ידע שזה ייפלו. אז בכזה מצב אנחנו אומרים שהבעלים אנוס ופטור מלשלם. דרך אגב, מה שאנחנו לומדים פה שפטור מלשלם, מה זה אומר פטור מלשלם? כל זמן שהוא באמת נקרא, שהוא באמת אנוס. מה יהיה הדין בכזה מצב שהוא משאיר את זה? הוא משאיר את זה שמה, והוא יכול כבר לסלק, והוא השאיר את זה, ואז פתאום קרה נזק, אז זה כבר לא נקרנו, זה נקרא פשיעה. חוץ אם הוא יהיה תלמיד חכם, והוא ירצה לעשות קומבינה, אם הוא יפקיר את זה, אז מי שמפקיר נזקים אחרי נפילת אונס, בן אדם שמפקיר את הנזקים אחרי נפילת אונס, אז אנחנו פוסקים שפטור. אבל אם הוא לא יפקיר את זה, הוא השאיר את זה ליפול, ואז הוא יזניח את זה, אז בעבר כבר שעה, שעתיים, ואז קרה העזק. אז בכזה מצב אנחנו אומרים על העזק הזה, העזק שהוא פטור, זה דווקא בדקות הראשונות של הנפילה שהוא היה אנוס. ממשיכה המשנה, קוף י' ז' עמוד ב' למטה באמצע המשנה. מה היה הדין? אומרת המשנה, נתנו לו זמן. נתנו לו זמן שבתוך הזמן הזה הוא חייב לקוץ את האילן ולסתור את הכותל, ונפלו בתוך זמן, אמרו לו, תקשיב, זמן בדרך כלל נראה בגמרא שזה חודש, נתנו לו את החודש, ואז הוא אמר בסדר, ואז קרה פנצ'ר בתוך החודש, בתוך הזמן. אז בכזה מצב אנחנו אומרים פטור, כי הוא עדיין היה אנוס. אבל מה יהיה הדין לאחר הזמן? הוא קיבל חודש והוא הזניח, ואז זה נפל אחרי הזמן, אז הוא כבר לא נקרא אנוס, הוא כבר נקרא פושע, וחייב, למה? כי זה כבר לא אנוס, זה פושע. אומרת המשנה, מי שהיה כותלו סמוך לגינת חברו, בן אדם היה לו את הקיר שלו סמוך לגינה. זאת אומרת, ראובן ושימון גרים בשכנות. הקיר של ראובן סמוך לגינה של שימון. ונפל, הקיר של ראובן נפל לתוך הגינה, קרה שם התמוטטות, הקיר של ראובן נפל לתוך הגינה של שימון. ואמר לו, ראובן, שימון אומר לראובן, תעשה לי טובה, פני אבניך, פני את אבנים מהגינה, אתה עושה לי פה נזקים, זה מפריע לי. ואמר לו, אנחנו עוברים לדף היומי, לא הגיעוך, הגיעוך זה נקרא, לא בא לי לפנות את זה, אני נותן לך במתנה את כל האבנים, אם אתה רוצה תפנה, אני, אתה מכיר את האנשים האלה, יש כאלה, יש טיפוסים כאלו, אם אתה רוצה תפנה, אז בכזה מצב מה דין הרב בן ציון, אין שומעים לו, זאת אומרת, הבא לכותל, אין שומעים לו, הוא יכול להגיד, תקשיב, הבאתי לך מתנות, וזה, יש הלכה, אתה לא יכול לתת מתנה למישהו בעל כוחו, חצרו של אדם קונה לו, זה דווקא באופן שזה לא בעל כוחך, אם אתה אומר, אני לא רוצה לזכות במתנה, אז בכזה מצב הבן אדם חייב ללכת לפנות את זה. תוספות אומר פה נקודה מאוד טובה, תוספות השני בעמוד דיבור המתחיל אמר להגיעך אין שומעים לו, לפני דקה אמרתי שיש לנו כלל שאם קרה אונס בנפילה ואחר כך הבן אדם מפקיר, אז מפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס הוא פטור. אם הנפילה הייתה בפשיעה והוא הפקיר, אז זה לא עוזר ההפקיר. אבל מפקיר נזקיו, ככה אנחנו פוסקים בפרק המניח בבבא קמא, שמפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס הוא פטור. אז יכול התוספות שואלה אותו דבר פה, פה קרה לו אונס, ואז הוא אומר לא בא לי, אני מפקיר את זה. מה ההבדל? התוספות דיבור המתחיל אומר פה, אמר להגיעך אין שומעים, לומר תוספות דווקא אדם מפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס, אמרינה בפרק המניח דף חפתת שמה דפטור, אחה אנחנו אומרים דהשתמותק המשתמת ואינו מפקירו כדאמר בגמרא. פה אנחנו תולים שאותו בן אדם הוא לא באמת מפקיר את האבנים, הוא מתחמק כמו שתקף תראו בגמרא, אז פה בגלל זה אנחנו אומרים שהוא עדיין חייב לפנות. אז לפי תוספות יוצא חידוש גדול, שאם אנחנו יודעים שהוא לא משתמת, הוא מפקיר את זה באמת מלב שלם מרצון, אז בכזה מצב כן יהיה פטור, כן? מפקיר לזכר, אם הוא תלמיד רחם לאחר נפילת אונס. למה לא מובן? למה?
מה שכתוב
שפטור, זה אם אתה הלכת הרבה פשוט הרבים, לא שייך לאף אחד,
אתה יכול להפקיר, אתה יכול
לחשבוני,
בבית שלי, להגיד לי, אני מפקיר לך את זה,
זה היגיון. קרה אונס, אני עכשיו מפקיר את זה, לא בא לי. מה ההבדל? רשות הרבים, אתה מזיק לעשרות אלפי תושבים.
אני אבוא לבית שלך ואני אפקיר לך את זה, אתה מזיק.
אין הבדל, מפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס, אני חושב רשות הרבים יותר גרוע אפילו. אתה מזיק פה לעשרות אלפי איש, איך אתה פטור? קרה אונס. כן, אבל אתה מזיק פה לעשרות אלפי ילדים יעברו פה ויפלו. אין הבדל לספר חלק, אבל כל פנים, תוספות, מחדש פה חידוש, שאם באמת זה לא יהיה השתמותה, אז באמת לפי זה יהיה באמת... השתמותה, תכף תבין את הרעיון, שאנחנו תולים שהוא סתם מתחמק מבינתיים, הוא לא באמת מפקיר, צודק, באמת במהלך פה לפי הגמרא אחר כך, במהלך פה זה קשה לדעת, אבל אם אנחנו יודעים במאה אחוז שהוא אמר את זה בלב שלם, אני לא רוצה את זה, אני לא מתחמק. יש דברים שאנחנו אומרים דברים שבלב, אלא דברים פה בעמוד הזה תפגוש שיש כזה מושג של דברים בלב, אנחנו כן גורסים את הדברים האלו, זה קשה, מפרשים, יש אחרונים שמדברים פה על הנושא, תכף תראה בגמרא תשאל את השאלה, לכאורה זה רק דברים שבלב, אבל זה באמת קשה, אחד מהשאלות פה של העמוד זה, יפה מאוד, אנחנו יש לנו כלל בתלמוד, דברים שבלב אינם דברים. אז פה איך אתה מתייחס לדברים שבלב? טוב. בקיצור, ממשיכה המשנה, אבל מה יהיה הדין מי שקיבל עליו? אתה רואה שהחבר קיבל את הדברים האלו, והוא התחיל לפנות את זה לעצמו. הוא אומר, יאללה, אני רוצה את האבנים לעצמי, זהו, אפשר למכור את זה, אפשר לעשות מזה כסף. כן, נפל, ואז הוא הלך לו, אמר לו, תפנה, הוא אומר, לא בא לי זה עליך. טוב, הוא החליט לקחת את זה לעצמו, והוא התחיל לפנות את זה לעצמו. פתאום הבא לכותל, הוא אומר, בואי, זה שווה כסף, למה לתת לו את זה? ואז הוא מתחרט, ואמר לו, אלך את תציאותיך, אין בי, עבדת קשה. אני לא עכשיו מבקש לך, אני אתן לך את כמה הוצאות שעולה לפנות את כל התיחה לפינה ולא יודע לאיפה הוא שם את זה. אבל תחזיר לי בחזרה את האבנים, הוא לא יכול לרקוד על כל החתולות. הרגע שאתה אמרת, קח את זה ואני לא צריך את זה, והוא החליט לקחת את זה רציני, והוא החליט לפנות, אז בכזה מצב, אפילו שהוא אמר לו, אלך את יציאותיך ואני אתול את שלי, אין שומעים לו. למה אין שומעים לו? כי זה כבר לא שלו, למה זה כבר לא שלו? כי כמו שאמרנו, הרגע שאתה אמרת לו זה שלך, אז קודם שהבן אדם לא רוצה לזכות בזה, אז קניין חצר לא עוזר באופן שאני לא רוצה לזכות, אבל בכזה מצב שהראיתי שאני כן רוצה את זה, אז בכזה מצב יש לי קניין חצר, אז זה כבר שלי, אתה כבר לא יכול לדבר לקירות. הרגע שהאבנים שלך נפלו שלי ואני רוצה לזכות בזה, ואתה מקנה לי ואני קונה את זה, הלך, אחרי דקה נזכרת, זה כבר מאוחר. אז בכזה מצב הוא זכה, כי אז כבר עוזר בקניין חצר בהסכמה של מקנה וקונה, אז זה עוזר. אומרת המשנה אותו רעיון, והגמרא נראה אחר כך למה זה, למה צריכים את אותו הלכה גם בקיר וגם בפועל, אז הגמרא תשאל את זה, ועל כל פנים אותו רעיון שלמדנו פה בשתי שכנים, שנפל האבנים לתוך השנים, אז אותו הלכה נראה אותו דבר בפועל, הסוחר את הפועל לעשות עמו בתבן ובקש, הוא לוקח פועל בכסף בשביל לעשות איתו עבודה, ללקט תבן או קש. שסיים ואמר לו, תן לי שכרי, הפועל מגיע אחרי יום עבודה קשה, הוא אמר לו, תן לי את המשכורת שלי, ואמר לו, תעשה לי טובה, תול מה שעשית בשכרך, זאת אומרת, המשכורת שלך אני נתתי לך 200 שקל, קח תבן וקש ואתה לקראת את הבשוב עם 200 שקל ותעזוב אותי. זאת אומרת, הוא לא רוצה לתת לו כסף. וכזה מצב אין שומעים לו. למה אין שומעים לו? שווה כסף ככסף. שילך וימכור את זה, יקבל 200 שקל. אנחנו יודעים בכל התורה כולה, אנחנו בלומדים. אז רש"י אומר לו, בדרך כלל מלווה ולווה, אם הלווה לא רוצה לשלם כסף, ובן אדם מלווה $1,000, רוצה עכשיו לשלם $1,000, הוא אומר, אין לי $1,000, רוצה לשלם לך עכשיו שווי $1,000. שם הפוסקים, אפילו סובין, שווה כסף ככסף. פה בפועל, לומדים מהפסוק רש"י, דיבור המתחיל, אין שומעים לומר רש"י, אף על גב דבקול דוך זה איס לשווה כסף ככסף, אך אגבי פועל, כתוב בתורה, בל תלין שכרו, כתיב, מה זה בל תלין שכרו? שכרו, אנחנו לומדים הכוונה, ביומו תיתן שכרו, בל תלין שכרו, זה נקרא השכר שלו, מה זה השכר שלו? הוא רצה כסף, תן לו כסף, שכרו, הוא לא הגיע לעבוד בשביל שתתל אותו כתבן וקש, ואז הוא ילך ויתעסק וימכור את זה וזה, אז דווקא בפועל יש את ההלכה, שאתה לא יכול עכשיו לשלם לו, אם הסכמתו זה משהו אחר, אבל בכזה מצב שזה רק מגיע מצד המעביד, אין שומעים לו, חייב לשלם לו משכורת כסף. וזה המקום היחיד. אפילו במלווי עשה לך טובה, יבא לך כסף, אתה יכול להחזיר לו שווי. פה ופועל, לומדים מהפסוק, בל תלין שכרו, ביומו תיתן שכרו, שהוא חייב לתת לו דווקא כסף. אבל מה יהיה הדין? מי שקיבל עליו פועל, אתה יודע מה? אין בעיה. אתה יודע, הוא לא עצלן, בסדר, אני אקבל את זה. ואז, ואמר לו, מגיע לפועל, אומר, תעשה לי טובה, לא, אין לך שכרך, קח את המשכורת, ואני אתול את שלי. אז כבר גם כן, אין שומעים לו, וקיצור אותו רעיון מה שלמדנו מקודם באבנים ובזה, אותו דבר רואים פה בפועל, והגמרא תשאל למה אנחנו צריכים את שתי הדוגמאות, לכאורה זה אותו רעיון.
מתחרד, בעל הבית
מתחרד? הבעל הבית אומר לו, קח במשכורת תבן וקש, ואז בסדר הוא קיבל, התחיל ללכת אליו, אז אמר לו, לא, קח כסף, תחזיר לי את התבן וקש. פה כבר מאוחר, למה? כי זה כבר הפך להיות שלו. מה זה יעזור הפועל התחרט? הפועל לא יכול להתחרט, זאת אומרת, הפועל זה לא, הפועל אם זה שלו, תסביר את ה... אז לא שואלים אותו, הרי מי שמשלם הוא הבעל הזה, אז אומרים לו, אתה חייב לשלם לו כסף, אם הוא הסכים לקחת את זה...
הוא הסכים לקחת תבן, אחר כך התחרט, לא רוצה את התבן.
לא, זה גם מאוחר, לא. לא, מה פתאום, זה ברור שלא. אם הוא הסכים לקחת תבן, זה כבר נאף שלו, אוטומטי, עוד פעם, הוא התחיל ללקט כבר, קיבל עליו.
לא, לא התחיל ללקט.
לא, פה מדוע, מי שקיבל עליו כבר זה, אם זה יתר, מי שקיבל עליו. אם הוא מי שקיבל עליו, אז אנחנו אומרים שנגמר, זה כבר שלא. אנחנו למדנו בדין הראשון של המשנה, למדנו פה שיש לנו פה בית הבד שבנוי בסלע, בית הבד בנוי באמצע סלע, זה שייך לאח אחד, קיבלו ירושה מהבעיה לו אר שלם למעלה גינה, והרצפה של הגינה זה הגג של הבית הבד. שהתחלקו, אח אחד קיבל את הגינה, אח שני קיבל את הבית הבד. ואז הבית הבד למעלה, ואז הגג של הבית הבד קרס, ואז חסר לו שטח שהוא לא יכול לזרוע אח הזה. כי אח אחד נמצא בגינה למעלה, ואח אחד בבית הבד. עכשיו הרצפה של הגינה, שזה הגג של הבית הבד, קרס. עכשיו חסר לו שטח שהוא יכול לזרוע למעלה. אז למדנו במשנה שכל זמן שהבעל הבית הבד לא בונה את הגג שלו בחזרה, אז הוא אומר פה שזה כל הגינה, לא יודע, אז הוא יכול ללכת להשתמש למטה, לזרוע בשטח בקרקע של הבית הבד, אותו אח. ככה למדנו במשנה. עכשיו הגמרא הולכת להביא אותו מחלוקת מה שאנחנו כבר למדנו מקודם, הגמרא הולכת להגיד אותו מחלוקת שרב ישמואל, מתי זה נפחתה, באיזה שיעור. שאם זה נפחת פחות מ-4 על 4, מה אתם אומרים? בדרך כלל החשיבות זה שטח של 4 על 4. מה מדובר פה? מה היה השטח שנפחתה? אז אומרת הגמרא, נפחתה, למדנו שאם הגינה נפחתה, אז הבעלים של למעלה יכולים ללכת לזרוע למטה בבית הבד. רב אמר זה דווקא ברובה. 4 על 4 זה גם עוד כלום. דווקא אם רוב השטח של הגינה נפחתה, אז אנחנו אומרים שהוא יכול ללכת לזרוע למטה. אבל אם פחות מרוב, אפילו שיש לך שטח חשוב של 4 על 4, הוא עוד לא יכול לרדת למטה. זה שיטת רב. שמואל אמר אפילו ב4, זאת אומרת פחות מ4 טווחים לפי כל הדעות זה לא נחשב שום דבר, זה לא חשיבות. המחלוקת שלהם מה יהיה הדין ב4, רב אומר 4 זה גם לא כלום, צריך להיות רוב. שמואל אומר גם כן ב4 טווחים, אז מה המחלוקת? אומרת הרב אמר דווקא ברובה, אבל ב4 אנחנו אומרים, אבל אם זה נפחד רק ב4, אז הבן אדם יכול לזרוע למטה רק ארבע טפחים ולא יותר. אז לפי זה דוד, אני באמת הזכרתי, למדתי את זה, אבל אתה 100% צודק. מה שרב דוד אמר, אנחנו אומרים מאוד יפה. זאת אומרת, אנחנו למדנו במשנה שיכול ללכת לזרוע למטה את כל הגינה. אז מתי הוא יכול לזרוע למטה את כל הגינה? שמול אומר, זה דווקא שלמעלה נפחד רוב, אז נותנים לו את כל הגינה למטה. אבל אם נפחד ארבע, אז פה נותנים לו למטה רק ארבע, 100% אומרת הגמרא. אבל ארבע, אז יכול לזרוע למטה רק ארבע טפחים. למה? כי אדם זורע גם שחציו למטה וחציו למעלה. בן אדם יכול לזרוע גם שחמישים אחוז פה, 50% פה. אז כל זמן שאין לך רוב, אז תשאיר פה קצת ופה קצת. אבל היתר ללכת לזרוע הכל על השטח של אח שלך, על השטח של הבעל, הבית הבד, זה דווקא באופן שנפחת הרוב. יפה מאוד רבי דוד. ישמואל אמר, מה?
51% זה רוב פה?
כן, רוב בכל מקום זה רוב, זה 51%. כן. אפילו לא יודע אם 51, 50 ומשהו. זה כבר רוב. ישמואל אמר, גם בארבע הוא יכול לזרוע את הכל למטה, 100%, איפה הראש שלי, נכון? 100% רבי דוד. למה? שאין אדם זורע חציו למטה וחציו למעלה. אז אם ככה למעשה יש לנו מחלוקת רב ישמואל, אז אני חוזר, כי מקודם אמרתי, אני חוזר פעם שלישית, כי מקודם יכול להיות לא היינו ברורים ב-100% עם זה, שמהלכה במשנה שגינה שנפחתה, זה הבעלים יכולים ללכת לזרוע למטה בבית הבד, אז הכוונה במשנה זה הכוונה לזרוע את הכל למטה. השאלה מתי? לפי רב דווקא שנפחת ברוב, אם זה נפחת ב-4 אין לו הכל, רק את אותו שטח שנחסר, אם זה 4-4, אם זה 5-5, אבל רב קרוב הוא יכול הכל למטה. שמואל אומר אפילו בשיעור, מינימום זה שיעור חשיבות, זה מספיק 4, אם זה נזרע 4, בן אדם לא הולך לזרוע בשתי מקומות, למעלה, למטה, כל מה נראה. אז בכזה מצב, אם זה כבר נפחת שיעור חשוב שזה 4-4, הוא עוזב את הגינה למעלה, הוא יורד למטה לחשבון של בית הבד, עד שהוא יתקן את הגג, ואז הוא יחזור למעלה לשטח שלו, כמו שהיה. אז זה השיטה שמואל. עכשיו, מי שזוכר, אנחנו למדנו, זה לא, אני, לא הייתי, זה הדף של, זה הדף למעשה של יום שישי. ביום שישי פה למדו ששמואל אומר אותו דבר, בעלייה שנפחתה בארבע טפחים, אז שם אנחנו אומרים שגם כן הבעלים יכול לרדת לגור למטה, אז מה, מתי? אז יש שם אותו מחלוקת רב ושמואל, לפי רב רק כשנפחת ברוב, ולפי שמואל דווקא באופן אפילו שנחסר, אפילו שנפחת בארבע על ארבע, אז הוא כבר יכול ללכת לגור למטה. אז למה הוא צריך להגיד אותו מחלוקת רב ושמואל פה במשנה, כי כבר למדו את זה שם ואפשר ללמוד אחד מהשני.
מה?
דוגמה הראשונה זה הכל עמות, עמות. למה? למה? רגע, 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 למה אתם אומרים כזה דבר כזה? זה שמה זה ארבע, ארבע טפחים. טפחים, למה אתם אומרים עמות? ארבע טפחים, מאה, פה ושם זה אותו דבר, ארבע טפחים. מי ארבע טפחים זה כבר נקרא שיעור חשוב. עד למה צריך להיות המחלוקת פה עוד פעם, אחרי שכבר למדנו שם את ההלכה? אומרת, מה היא צריכה? רב ושמואל צריכים לחלוק באופן ברור בשתי המקומות. למה? דיר שמינה, דירה. אם היו משמים את הדעתם רק לגבי המשנה שבקופת זין עמוד ב' שמה רק לגבי דירה, היה משמע דווקא באקה אמר שמואל, משום דלא אביד אין שדדיירה פורטה אחר פורטה אחר. דווקא בדירה שמואל אומר שאם נפחת לך ארבע, אז אתה כבר יכול ללכת הכל לגור למטה. למה? כי בדירה ראית בן אדם שגר פתאום פה, פתאום פה, אין דבר כזה. בן אדם גר או פה או פה. השמואל אומר, אם כבר נחסר ארבע טפחים שיעור חשוב, אז יכול לרדת לגור למטה, כי אין דרך אנשים לדור אם קצת פתוח פה לזה, פה זה. במקום אחד גרים הכל עד לכן. אבל לעניין זריעה קורה שאנשים יש להם כמה תפוחים פה, כמה גווניות זורים פה. אז יכול להיות שפה שמואל יודע לרב, אבל לעניין זריעה אבי דין שזה ריח הפורטה ואח הפורטה. אז הייתי אומר עם המודל לרב שבכזה מצב אנחנו אומרים שכל זמן שלא נפחת הרוב, אז אני אומר שהוא לא יכול להוריד את הכל למטה. מגיע שמואל אומר לו, גם בזריעה בדרך כלל, כמו שהגמרא אמרה מקודם, אין אדם זורע חציו למטה וחציו למעלה, אז הרגע שנפחת כבר ארבע, אז הוא יכול לזרוע הכל למטה. גם פה אנחנו אומרים את זה. נו, שיהיה כתוב רק המחלוקת בזריעה, ואני אגיד כל שכם בדירה, לא? ואיתמר באח, היינו אומרים הפוך, על רב. באח כאמר רב, דווקא בגינה אומר רב, שהוא לא יכול לזרוע הכל למטה הרגע שלא נפחת רוב, כי בזריעה זה דבר שקורה, שבן אדם זורע פה קצת ולמעלה קצת. אז דווקא שם הרב מחמיר ואומר, שעד שיפחד רובה, אתה לא יכול לרדת הכל, להוריד הכל למטה. אבל באה, בדירה, אם המודל היה לשמואל, שרגע שנפחת ארבע טפחים בדירה, אז בן אדם לא גר קצת חפצים פה, קצת, אז היי אומר שהוא מודל לשמואל, צריך, לכן צריכים את שתי האופנים, שרב אומר לשתי המקומות דווקא ברוב, ושמואל אומר בשתי המקומות, אפילו בארבע יכול לעשות הכל למטה.
גם בזריעה, אבל אדם לא יעשה קצת.
זה שמואל אומר באמת, הרב חולק. רב אומר לא. רב אומר שבזריעה זה קורה. רב אומר שבזריעה זה קורה, שבן אדם קצת פה, קצת פה, זה דבר טבעי, כן. בקיצור, אנחנו למדנו במשנה, נתנו לו לקוט, זמן. אנחנו דיברנו, החלק השני של המשנה למדנו, שאם בן אדם נפל לו פתאום קרה לו אונס, נפל לו כל הקיר שלו נפל ברשות הרבים, או האילן שלו וזה הזיק, אז אמרנו שכל זמן שהוא לא קיבל צף קודם הוא היה אנוס, אז בדקות שהוא היה אנוס, למדנו שהוא פטור. ואז למדנו שאם הוא קיבל מבית דין זמן לחתוך את זה, אז בתוך הזמן אם קרה, אז הוא אנוס. רק אחרי הזמן הוא פושע. מה זה הזמן וכמה זמן בית דין, שואלת הגמרא. כמה הזמן שבית דין נותנים בציורים כאלו? בן אדם עכשיו רואים שהבית שלו, המהנדס אומר, הקיר עלול ליפול כל דקה, האילן עלול ליפול. רבי יואב, כמה הזמן שנותנים בית דין במצבים כאלו? אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, 30 יום. חודש זה זמן שבית דין נותנים, ותוספות הראשון פה בעמוד, דיבור המתחיל, זמן בית דין 30 יום, אומר תוספות שזה המקור, שהזמן, שהגמרא פה רבי יוחנן, שאומר פה 30 יום, זה המקור לכל השס, שכתוב שזמן בית דין 30 יום, זה המקור. אומר תוספות, אם מכאן אנו למדים זמן בית דין לפרוע חובו, ולכמה דברים נוספים, כאילו אומר תוספות, כמה זמן נותנים לו לפרוע את החוב, דעה ו-30 יום. ורבן שמעון גמליאל שלמדנו שבוע שעבר, נמי אמר לאל, אף לעצמו אין מחזיר, הכוונה למשכון, אף לעצמו אין מחזיר על ה-30 יום, ואחרי חודש הוא כבר יכול ללכת למכור את זה ולפרוע איתו את החוב. אומר תוספות, אם מי הוא לכל נזיקין לא אמר שיהיה זמן בית דין 30 יום כמו אחד, על אל גבי נשברה כדו ולא סילקה ונפלה גמלו ולא ימידה, אז רבי מאיר מחייב באיזה כאן, אין זמן, ורבי אומר, אין זמן בית דין 30 יום שם כדי משמע מלכת הקד, והיינו תעמד בשעה קלה יכול להסירה משם. בקיצור, בדרך כלל הזמן בית דין 30 יום, אבל כל פעם צריכים להיכנס לגופו. שם במניח את הקד, שם ראינו שבגלל שאתה יכול לפנות תוך כמה שעות את השבירת הקד, עכשיו לא נתנו לך 30 יום, אז לגבי נזיקין כל פעם צריכים לבדוק לגופו וגם פה, אבל תוספות אומר באופן כללי, מפה לומדים שכל זמן בית דין 30 יום. הראשונים מסבירים את התוספות, שמאיפה תוספות לוקח את זה. פה מדובר על הנושא הזה. ואיפה תוספות לוקח שכל? התוספות המרשונים מסבירים שבזה שכתוב בגמרא פה נתנו לו זמן, הגמרא הייתה צריכה לשאול וכמה, אמר רבי יוחנן 30 יום, מה כתוב פה? וכמה זמן בית דין? כתוב פה כמה זה זמן שבית דין נותן, מפה לומדים שתוספות לקח לכל הדיני תשלומים, חובות והכל, זה זמן של חודש.
איפה רבי יוחנן הביא את זה?
אתה שואל על רבי יוחנן. למדנו במשנה. חודש היה זמן שסביר שהתראה מוקדמת. עד היום אתה נמצא בתשלומים.
לא, אין לי בעיה אם הוא הביא את זה מהראש שלו, אני לא מתלונן, אני שואל.
הגמרא לא מסבירה פה מאיפה על רבי יוחנן, אני יודע, קיבל כנראה מרבו ורבותיו מרבותיו עד מסיני, שזמן של בית דין התראה מוקדמת חייב לבן אדם 30 יום, הוא חייב לקרוא לפועל, הוא חייב לקרוא לעזרה, זה עורך זמן. היום אתה רואה איך הביוקרטיה עולה, גם היום, כל דבר אתה צריך לחכות. כל דבר זה זמן היום וזה. למדנו במשנה, היום זה כזה נורא והיום שאפילו תורים לקופת חולים, אנשים צריכים לחכות, וזה מדובר פה מסכנות נפשות. אני מכיר פה איזה מקרה עצוב שהיה לאחרונה, רק בגלל שאיזה אישה חיכתה שנים עם טיפולים והכל, עד שכבר הצליחה וזה, הרופאים אמרו, את חייבת לעשות מיד בדיקות וזה, התקשרה בתמימות, אמרו, אין תור אחרי זה, תכלס, אחרי זה קיבלה זיהום. בשבוע, היא אומרת מפורש, אם הולכים לרופאים תופסים את זה מוקדם. תאמין, אחרי 9.5 שנים של זה, כבר שבוע 20, תאמין, זה עצוב, מישהו מהמשפחה שלי. אבל כל פנים עצוב ביותר. אנחנו למדנו במשנה, מי שהיה כותלו וכולו, למדנו שמי שהיה, מי שהיה הקיר שלו, מי שהיה הקיר שלו צמוד לשכן, ואז הקיר שלו התמוטט לתוך השכן, ואז למדנו ככה וכולו. מה למדנו? שבכתחילה הוא לא יכול ללכת להגיד לו, תזכה באבנים, אני לא בא ללפנות. למה? כי אין דבר כזה, אתה לא יכול לתת מתנות לאנשים בעל כוחך. אבל בכזה מצב שהוא הסכים לקבל, הוא התחיל לפנות, ואז הבעל אבנים מתחרט, אז בכזה מצב אמרנו, אין שומעים לו, אפילו שאמר אלך יציאותיך, אין שומעים לו, זה בדיוק הגמרא, יפה מאוד. אז נדייק את הגמרא, מידי קטני ספא, מידי שלמדו בספא אלך יציאותיך, מכלל, שמתי מדובר פה שבכזה מצב לא שומעים לו והכל, מדובר פה, זה פנינו הסכינה, מדובר שהבעל הגינה פה פינה את האבנים, ואז מאיפה הגמרא מדייקת את זה רבי, נראה לי אתה שאלת את זה מקודם, עליתי לך תראה זה כבר מדויק, תראה איזה יופי, עכשיו הגמרא הולכת לשאול מה שאתה יארת. מתי, איזה שלב נמצא פה, אם הוא עוד לא התחיל לעשות כלום, עוד לא התחיל לפנות, כמו שאומר הוא רק התחיל, עוד לא התחיל לפנות. מפה המשנה מוכח שמתי אנחנו רואים שאין שומעים לו, וכזה מצב שהוא כבר הוא פינה, מאיפה אנחנו יודעים שמדובר פה שהוא כבר פינה, כי הוא אומר לו אין לך הוצאותיך. כך יצר הוצאות של הפינוי, אז אנחנו רואים שאין שומעים לו, ומה יהיה בכזה מצב, הוא קיבל, אבל עוד לא התחיל לפנות. אתה שאלת את זה מקודם, אז הגמרא מדייקת מזה שכתוב במשנה אל החציותיך, מכלל שהמשנה מדוברת בפנינו הסכינון. אז אומרת, מה הטעמה? כל הסיבה שהוא זכר מפנינו. פנינו זה נקרא סוג של מעשה קניין, הוא זכה בזה. הלא פנינו, אם עוד לא התחיל לפנות, אז לכאורה הגמרא מדייקת מהמשנה, לא. שואלת הגמרא, למה? הרגע שאני רוצה לזכות בזה, והוא התכוון להקנות לי, אמרנו, יש קניין חצר. קניין חצר, אז אפילו שעוד לא התחלתי לפנות, אז אני אמור לזכות, כי איך שאני רוצה והוא התכוון להקנות, קניין חצר, קונה שלא מדעתו, לא צריך שום דבר, אוטומטי זה קונה. קניין חצר קונה אפילו שלא מדעתו. איך שאני רוצה לקנות והוא התכוון להקנות, וזה ניסה בחצר שלי, הוא צריך שיהיה דת מקנה ודת קונה. אז הוא רוצה, הוא דת מקנה, אומר, קח את האבנים. אני פתאום החלטתי, יאללה, אני רוצה. אז יש לנו את השיטה פה, רבי יוסי ורבי חנינה, שאפילו שאני עכשיו במיטה יושן, הרגע שאני רוצה, החצר קונה לי וזה שלי. מדובר פה חצר משתמרת. ברור, כי קניין חצר, חצר זה נקרא חצר המשתמרת. כן, אבל חצר המשתמרת זה נקרא בחצר שהוא סגור, לא פרוץ. בסדר, בדרך כלל קניין חצר, אנחנו מדברים קניין חצר, פה מדובר שזה חצר המשתמרת. אז הגמרא רוצה לדעת, מזה שכתוב פה בגמרא, במשנה, אלך יציאותיך, המוכח שאנחנו נמצא פה בשלב, שהוא כבר עשה פניין, פינוי, ורק אז. אז הגמרא שואלת לכאורה, נראה לי זה מה שאתה יארת. מה היה דין בשלב שהוא עוד לא פינה? אמור להיות אותו דבר, ופה מהמשנה לכאורה מדויק כפוך, אז למה? זה שואלת עכשיו הגמרא. שואלת, אמרת, עמדת פנינו, הלא פנינו לא, ככה מוכח מהמשנה, שואלת, אמרה, מי? ותקנה לסדר, הוא אמר רבי יוסי רב חנינה, חצרו של אדם, קונה לו שלא מדעתו. תוספות שואל פה למה אנחנו צריכים את שיטת רבי יוסי רב חנינה, תסתכל תוספות השלישי, אבל אילה עבדי רבי יוסי רב חנינה, עשה שפיר, למה? דאין קונה לאחד דעומד בצד שדהו. אם אני אומר לפי השיטות האחרות, אז קניין חצר, אני יש דעת קונה ומקנה, ואני צריך להיות בשטח. אבל לפי רבי יוסי רב חנינה, שאתה יכול אפילו לישון במיטה באותו זמן, מה? לא, אבל זה תוספות עכשיו מדייק שלא. אבל זה מה שתסתכל תוספות, תוספות זה לדייק, פה מדובר על חצר המשתמרת. אבל תוספות אומר שאתה חייב להדגיש פה את שיטת רבי יוסי בר חנינא, כי בלי רבי יוסי בר חנינא יש כזה שיטה שאתה אומר שרק אם אתה עומד בצד שדהו, תוספות אומר, לכך כי לא פנינו לו, וכשאמר להיגיעך לא היה הקטי עומד שם, אבל לפי רבי יוסי בר חנינא, שיש קניין חצר אפילו שאני במיטה מסתובב, זה השיטה שלו, וכנראה זה הלכה, אז הגמרא, אז השואלת הגמרא לכאורה מהמשנה בדיוק כפוך ממנו. תרץ את הגמרא לא. אנה מינה, מתי אני אומר שחצר קונה? כמו שאנחנו אומרים אפילו שלא מדעתו, דווקא איך אדם מכוון להקנו אליי. זאת אומרת, יש דת מקנה, המקנה רוצה להקנות לי. כמו שלא נדע בגט, הוא רוצה לגרש והיא רוצה לזכות בגט, אז בכזה מצב אנחנו אומרים, בחצר צריך שיהיה דת מקנה ודת קונה. מה זה דת מקנה? שהוא מתכוון להקנות, והוא רוצה לקנות. מגיע הגמרא וטוענת מה שאנחנו אמרנו, שפה אין דת מקנה. למה? אבל אחה אומרת הגמרא, השתמותהו דקה משתמת לי. זה מה שהוא אומר לו, בבקשה, אתה תפנה את זה. הוא לא מתכוון באמת שהוא ילך ויקנה, אבל אם אלו שווים כסף כנראה. הוא התכוון רק ללכת להגיד, אין לו כוח לפנות את זה, הוא לא התכוון באמת שהוא יקנות. כך הגמרא, פה המפרשים שואלים מה שאתה שואל, מה זה דברים שבלב? אתה אמרת לו, אמרת לו, קח את זה ותפנה את זה. אז אמרת לפה, מה נכנס לפה דברים שהגמרא מבינה עכשיו? לא. הגמרא אומרת פה, אם לא היה לנו את הסברה של ממש קניין, קניין חצר לא היה עוזר פה, למה? כי אין פה דעת מקנה. למה? כי אנחנו תולים שזה מה שהוא אמר, הוא רק רצה להתחמק מהחבר שלו, היה לו נעים, שהחבר שלו קיבל כזה פאנץ', יאללה, תפנה את זה.
לקח את האבנים, מה זה?
מה? הוא הרים את האבנים. אז לכן אומרת המשנה ככה, כל פעם שהוא לא הרים, אז אפילו שהוא אמר לו, זה מה שהוא אמר לו זה כלום, השתמות כמשתמת, אז אין פה דעת מקנה. אבל הרגע שהוא כבר פינה, אתה לא יכול לרקוד פתאום כל אחת, אחרי שפינית, זה כבר...
לא הבנתי מה הנחמה פה, מה עזר לו מה שאמרתי לך? מה זה עזר לו? מה?
רובן גר...
הוא עכשיו פנה את האבנים, נו.
רובן גר סמוך לשימון. יש לו אר שלם של אבנים, הכל התמוטט אליך בחצר. אני אומר לך, בוא תפנה את זה. אם אתה אומר לי לא בא לי, אז ברור שאתה בסדר גמור, ואז הוא חייב להביא לך פינוי, כי אני לא יכול לתת לך מתנות בעל כוחך. וכזה מצב שאתה אומר, יאללה, קיבלתי ולא התחלת לעשות כלום, פה אני אומר, אפילו לפי רבי יוסף חנינה שיש פה קניין חצר לכאורה, פה קניין חצר לא יעזור, כי אני אומר, זה מה שהוא אומר לך, הוא לא מתכוון באמת שתקנית, אבל אני אין פה דעת מקנה.
מה הוא התכוון?
הוא התכוון להתחמק ממך, לא יודע, הגמרא אומרת, השתמות את זה כמשתמה. אני
חושבתי משהו חשוב מאוד לעשות עכשיו.
בדיוק.
פתאום,
בדיוק, אז הוא התחמק
ממך.
יפה. כאילו, לא, לא, אתה יודע, אין לו עכשיו זמן, הוא לא התכוון ככה, זה עכשיו מהר, אבל בכזה מצב שאתה כבר הלכת, התחלת לפנות, פה אפשר לעשות ממך צחוק, פה הם הגיעו הגמרא, התנאים המוראים הקדושים, פה הם אומרים, זה המשנה הקדושה מלמדת אותנו, שפה אני אומר, רגע שאתה אמרת ואתה רצית לקנות, ברגע שכבר פינית, הלך עליך. פה אתה לא יכול להגיד השתמות כמשתמת. השתמות כמשתמת, אתה יכול להגיד עד הרגע שהוא עשה קניין. אם הוא לא עשה קניין, אז הקניין חצר בכזה מצב לא תופס, כי בכזה מצב אני אומר השתמעות כי נשתמעת, אבל אם כבר אתה הגבעת את זה, פינית את זה, אז פה בכזה מצב הלך עליו. אנחנו למדנו במשנה, ההלכות האחרונות, למדנו שמה את השתי הלכות, שההלכה האחת שלמדנו עכשיו באבנים, ואחר כך הבאנו את המשנה של הנושא של הסוחר את הפועל לעשות עמו בתבן ובקש. וכבר השאלנו את הקושייה במשנה, למה המשנה צריכה לחזור את שתי הדוגמאות אותו דין, בנושא של האבנים, הוא לא יכול ללכת להגיד לו כך אתה, כך את זה, הוא חייב ללכת לבד לסדר אותו דבר בפועל, הוא לא יכול להגיד לו כך את המשכורת מהתבן וקש, רק הוא חייב לתת לו את המשכורת מזומן, נכון? השואל את הגמרא, למה אנחנו צריכים להגיד את שתי הלכות אותו דבר? למדנו במשנה הלכה האחרונה, הסוחר לעשות עמו בתבן, ואז הוא מגיע ואומר לפועל, בבקשה, תעשה לי טובה, אתה חייב לך עכשיו 200 שקל, קח שווי של תבן וקש של 200 שקל, אין שומעים לו. ואותו דבר למדנו בהלכה אחת קודמת, בנושא של הפינוי של האבנים, הוא לא יכול להגיד לו תפנה אתה, כן? אתה לא יכול לתת מתנות למישהו בעל כוחך. אז למה אנחנו צריכים להגיד את ההלכה גם בקיר וגם בפועל? אומרת הגמרא, היא צריכה. ויש מן הלך כמה הייתה, אם אנחנו אומרים רק את ההלכה הראשונה, הנה אומרים, וכי כאמר לי הגיעוך, הגיעוך, אין שומעים לו, שמתי שההלכה הראשונה מהסוף, שבא לקיר, קיר נפל, אז מתי אני אומר שאם הוא אמר לו הגיעוך, קח את האבנים, זה שלך, זה לא קשור אליי, אין שומעים לו מתי, דווקא משנס לאגריגה בי, השכן לא חייב שום כסף לשכן הזה. במילים אחרים, הבא לקיר, לא חייב כסף, אז אני אומר, בכזה מצב זה נופל פה קיר, ואני אומר לך, קח את זה לעצמך, ברור שאין שומעים לו, אתה לא רוצה לזכות בזה, למה? אבל בעביד ופועל, הוא חייב לו כסף, הייתי אומר, כן, הוא רוצה לשומע במשכורת עם שווה כסף, הייתי אומר, פה הוא כן יכול לתת לו, מה אתה רוצה, אני חייב לך כסף? לא בא לי לתת לך, בא לי לתת לך שווה כסף. הייתי אומר שבכזה מצב, אין דבר כזה שיכול להגיד לו, לא בא לי. אומרת הגמרא, מתי אני אומר שהוא לא יכול להגיד שומעים לו? דווקא משנס לאגריגה בי, אבל אחה בסוחר פועל, בסחיר, דאיס לאגריגה בי, הם השומעים לו. למה דאמרי אין שאנשים רגילים להגיד, ממרי רשבתך פרי פרה. אם יש לך בלחוב שהוא חייב לך כסף ואין לו כסף, אם יש לך הזדמנות לקחת ממנו משהו, הוא רוצה לתת לך אפילו סובין, מרי רשבתך אחי סוג ד' סוג A, קח ממנו כי אחרת תשכח מזה לגמרי. אותו דבר פה הייתי אומר, פה הוא מציע לך, מה זה יקרה אני שומע לו, תיקח את הפתגם מהעולם. לכן מגיע המשנה ואומרת לו, פועל זה אחרת מתמיד, מלווה ולווה יש את הפתגם נכון. אבל בפועל הוא עבד בשבילך, כמו שהראינו לכם ברשי, כתוב פה לא תלין שכרו, 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 אתה חייב לתת לו דווקא כסף, ופה אנחנו לא משתמשים בפתגם הזה. נו, אז שיהיה כתוב בפועל, אם בפועל שאתה חייב לו כסף, אז הוא לא יכול להגיד לך, אז כל שכן בקירות בשתי שכנים. אומרת המביא השמין, אנחנו היינו אומרים, אחה, שמי שמקבל עליו, אחה, היינו אומרים דווקא בפועל שמי שקיבל עליו, אין שומעים לו, למה משום דאיס לאגריגה בי? שהרגע שהוא כבר קיבל עליו את לקחת את המשכורת מתבן וקש, אז אם המעביד חוזר בו, אז לא נותנים לחזור, למה? משניס לאגריגה בי, למה? כי הוא כבר, כי הרגע שהוא כבר רצה, הוא כבר הסכים לקחת את התבן במשכורת, אז הוא כבר קנה את זה בשכר. פה אני אומר, אתה כבר לא יכול לחזור. אבא לך בבעל גינה, דלס לאגריגה בי. אחרי הכל אין פה חוף של כסף אחד לשני. היינו אומרים, הם השומעים לו, והבעל הקיר יכול להגיד, תקשיב, תעשה לי טובה, קח את הכסף כמה עלה לך הפינוי, ותביא לי בחזרה את הבנים, כי אין פה חוב אחד לשני. סך הכל אחד עשה הכרה, פנצ'ר, הבנים נפלו. אז הייתי אומר פה שתמיד יכול לחזור לו. צריך, לכן המשנה צריכה להגיד שתמיד, גם בנושא שאין פה חוב אחד לשני, אין פה שכר, אם הבעל הגינה פינה את האבנים, אז הוא זכה באבנים והוא כבר לא יכול לחזור, אפילו שלאו אגריגה בי. אז זה אומרת הגמרא פה, למה אנחנו צריכים את שתי הלכות אותו דבר לכאורה. ועד אנחנו למדנו במשנה, בהלכה האחרונה שעכשיו הזכרנו, שעל אדם סוחר פועל, רבי בן ציון, הוא בעל גינה, אין פה חוף של כסף אחד לשני. בעל הגינה נפל לו פה בלוק שלם של אבנים, נפל לו פה בצד השני. לא שהוא חייב לו כסף, סך הכל עשה לו פנצ'ר לא נעים. אז פה הייתי אומר שאפילו שהוא כבר פינה את האבנים, יכול להגיד, יכול להתחרט, יכול להגיד, תעשה לי טובה. קח כמה שכר תיחה, כמה שעבדת קשה בשביל לפנות האבנים, תחזיר לי את האבנים. ככה הייתי חושב, כי אחרי כל הוא לא חייב לו כסף, הוא יכול להגיד, אני לא חשבתי כמו שראיתי הסתרוד עם הילד פה ופה. קח, תעשה לי טובה. לא. אם אמרת והוא פינה כבר, מאוחר. פעם הבאה, אל תגיד כזה מהר, קח את האבנים ותזכה בזה. הגיעו לך, כמו שהמשנה אומרת. אנחנו למדנו בחלק האחרון של המשנה ועכשיו דיברנו על זה. בן אדם סוחר את הפועל ואומר לו, תעשה לי טובה, אני חייב לך כך וכך כסף, קח מהתבן וקש ותעזוב אותי, אני לא רוצה לתת לך מסכורת. מה למדנו? אין שומעים לו. שואלת הגמרא, ותנא יש לנו ברייתא מפורשת שכתוב שומעים לו, שכן שומעים. אז מה קורה פה? תרצת הגמרא, אמר רב נחמן, לא קשיא. כאן המשנה שלנו מדובר שהוא שכר פועל לעשות במי? בשלו. מה זה נקרא בשלו? בתבן של מי? בתבן של הסוחר. נכון? בתבן של הסוחר הוא שכר לו לעשות פעולה. וכאן הברייתא שכתוב ששומעים לו, מדובר שהוא שכר לעשות את הבית בית של חברו. אז הרגע שזה של חברו, אז הסוחר לא חייב במשכורת שלו. מי חייב? החבר שלו. אז זה כבר אחרת. עכשיו, זה הגמרא הבינה עכשיו כרגע באה ומינה. זאת אומרת, לא, הברייתא לא מתכוונת עכשיו שהפועל יכול ללכת לקחת מהרכוש בעל הבית, רק מה? הסוחר פטור מלשלם. ככה הגמרא עכשיו מבינה. שואלת הגמרא, אמר לרבא לרב נחמן, אם הוא שכר את זה לעשות בשלו, הוא שכר אותו פועל לעשות בשל התבן של הסוחר, מה איתם? למה הוא חייב לפרוע דווקא כסף? למה? ואמר לי, כי הפועל אומר, אגרה לך. כי במילים אחרים, אתה חייב לשלם לי כסף כמו שאתה התחייבת. השואלת הגמרא, אותו טעם, גם כן של חברו, אמור להיות אותו הלכה, למה שכרו עליו? מה זה משנה שלי מהרגע שאתה הזכרת אותי? ואתה חייבת לי שאתה הולך לשלם מכך וכך כסף, מה זה משנה? איפה אנחנו רואים את זה מפורש? לטעני, אלא התקרנו את זה גם שבוע שבוע, מי שזוכר. הסוחר את הפועל לעשות לו משלו. הוא סוחר, בן אדם הולך לחבר שלו איש עבודה, אומר לו, תעשה לי טובה, אני רוצה עבודה שתעשה אצלי בשטח. בסוף הוא לוקח אותו לשדה של השכן שלו, וראו בשל חברו, ואמר לו, תעשה כך וכך עבודה. אז ההלכה, אם אני סיכמתי אותו שהוא יקבל על 5 שעות כך וכך כסף, הוא מגיע אליי אחרי 5 שעות, אני אמור לתת לו בדיוק מה שסיכמתי אותו, אפילו שתכלס אצל מי הוא עשה איתה עבודה אצל השכן, לא אצלי. למה? כי אני שכרתי אותו ואני הראיתי לו לעשות שמה. יש הלכה אחר כך, שתמיד אם אני מכניס אצלך מישהו ואתה נהנה מזה, אז אתה צריך לשלם את המינימום כפי השיעור שלמדנו, כתוב בהמשך וחוזר ונותן מבעל הבית מה שהנה אותו, כמו השיעורים שלמדנו, ככה הכל זה הלכה. אז אותו דבר פה, מה זה משנה שאתה אומר בשלו בשל חברו? רגע, שאני סיכמתי איתך שאני הולך לשלם לך כסף, מה זה משנה בשל חברו? תמיד סיכמתי איתך לשלם כסף, זה הלכה, צריך לשלם כסף, אז מה הסיבה שבשל חברו אני אומר שהוא כן יכול לפרוע לו בתבן וקש, מה ההבדל? לכן מתרץ את הגמרא לא הבנו טוב, אלא אמר רב נחמן מה פתאום לא קשיא. כאן המשנה שלנו שאנחנו למדנו שהוא חייב לתת לו, שהוא חייב לתת לו ממש כסף, מדובר בשלו, לעשות בשל הסוחר. וכאן הברייתא שאמרנו שהוא לא יכול, שהוא יכול לתת לו אפילו בתבן והכל, מדובר שהוא שכר אותו לעשות בשל הפקר. אומר לו, תעשה טובה, לך תתפוס מלא תבן מהפקר, ואז אני אשלם לך לעבודה הזאת, כך וכך. אז פה אנחנו אומרים שמי זוכה בתבן? מי ששכר לא זוכה בתבן. אז הוא לא זוכה בתבן, אז לכן אנחנו אומרים שהוא לא מחויב בשכר הפועל, ויש שהוא לא מחויב בשכר הפועל, אז אנחנו אומרים שכאן אתה יכול להגיד לו, יאללה, לקח לך מזכורת מהתבן וקש, וזהו. כי אז מי ששכר לא זוכה ככה רב נחמן מתרץ כרגע. שהברייתא שכתוב שהוא זה בסדר שומעים לו, מדובר שהוא אמר לו, לך תלקט תבן מהפקר, אז בגלל שהוא לא זוכר, אז הוא לא מחויב במזכורת. שואל את הגמרא את הרב על הרב נחמן, הרי בכזה מצב אם אני סוחר מישהו, אז הסוחר זוכה בכל המציאות שהפועל מלקט. איפה אנחנו רואים את זה? כי למדנו ככה בברייתא, מציאת פועל, אם פועל שלי מוצא מציאות, אז באותו זמן זה למי? מציאת פועל מתי זה? להיום, לעצמו. מציאת פועל לעצמו, למי לעצמו? לפועל. מבאר את הברייתא, מתי אני אומר שזה לפועל? בזמן שאמר לו בעל הבית נקשי מהיום, או הדורי מהיום, אז לכן אנחנו אומרים שכל עבודה אחרת שעושה הפועל, זה לעצמו. כי מה ביקשתי לו? ביקשתי לו, תעשה איתי, תעדר לי היום. תעשה לי נקישה. אז אם הוא הלך ובדיוק מצא משהו אחר, אז זה כבר לעצמו, זה הולך לפועל, זה לא קשור לבעל הבית. אבל אם אומר לו, סתם, אתה איתי היום כל בויניק. עשה עימי מלאכה היום, כל עבודה שתעשה היום, זה בשבילי. הכל. כל עבודה, אתה שכיר היום בשבילי, 100%. אז בכזה מצב כתוב מפורש, מציאתו לבעל הבית, למה? כי גם זה סוג של עבודה. הוא מקביא מציאה, זה גם עבודה, זה גם לבעל הבית. אז אם ככה, בן אדם שסוחר מישהו כל שכן, ספציפית להפקר ללקט, אז פשיטה, אם אני הזכרתי אותו סתם למלאכה, לכל המלאכות היום, והוא מצא במקרה הזה, אני אומר שזה לבעל הבית, כל שכן, שאם אני מזכיר מישהו ואני אומר, לך תלקט לי מההפקר הזה, אז ברור שמי אמור לזכות בזה? הבעל הבית, כי אני הזכרתי אותו לזה. אז אם ככה, תירוץ של רב נחמן פה לא נכון, מה רב נחמן אומר? שאם אני הזכרתי פועל ללקט תבן מהפקר, אז בגלל שאני לא זכיתי בזה, אז ברור שאני יכול להגיד לו, קח מזכורת מזה. לא, ברור שהוא זכה. אם אני הזכרתי אותו בשבילי זה, אז ברור שהרגע שהוא מלקט זה בשבילי. ככה רב המקשה לרב נחמן. לכן מתרץ את הגמרא תירוץ אחר. אלא אמר רב נחמן, באמת מדובר פה, כמו שאמרתי מקודם, בשל הפקר בברייתא. אבל מה לא קשיא? כאן, המשנה שלנו מדובר גם בהפקר. אבל המשנה שלנו מדובר בהגבהה. הוא שכר אותו לעשות בתבן הפקר, בהגבהה. אז איך שהפועל הגביה, אז מי זכה בזה? הבעל הבית, הסוחר זכה בזה. אז אם ככה, אני חייב לשלם לו כסף, חייב לו כסף. כאן הברייתא מדובר שמה הוא שכר לעשות לו? בהבטה. מה זה אומר בהבטה? הבתה בלי הגבה, למשל לשמור עליו, אז לכן שם הזוכר לא בדק, כי אנחנו יודעים בהפקר, הבתה לא עוזר. אתה יודע מה זה הבתה רבי בן ציון? יש ראייה ויש הבתה. ראייה, אתה סתם מסתכל דקה, זה כלומר, הבתה זה נקרא, אתה מתבונן. פה דבר, הוא אמר לו, לך עכשיו, אל תגביה, אתה תשב, תשמור לי על ההפקר הזה. בכזה מצב, הבתה בהפקר קונה או לא קונה? לא קונה. אז לסיכום, בינתיים איפה שאנחנו נמצאים, רבי בן ציון, גם המשנה וגם הברייתא המדובר, שהוא שכר את הפועל לתבן וקש של הפקר. רק פה הוא אמר לו, תגביע לי, אז רגע שאני התזכרתי אותו בשביל זה, איך שהוא הגביע, אז אני חייב לשלם לו כסף, כמו שסיכמתי אותו, אני לא יכול להגיד לו, קח מזכורת מזה. בברייתא שכתוב שהוא לא זכה, שהוא, ואז אני יכול להגיד לו, קח מזכורת מהתבן וקש, מה מדובר רבי בן ציון? מדובר שאני אמרתי לו, לך תשמור על זה. אז אם אני אומר לו הבתה בהפקר, אז ברור שאני לא זכיתי בזה, אז לכן כל מה שלא זכיתי, אני לא יכול לתת לו מזכורת, אז אני יכול להגיד לו, קח גם את המזכורת מהתמם וקש, וכל על מקומו בא בשלום. כאן בהגבה וכאן בהבתה. מה?
מה
הדור
שמסתכל?
ישמור.
איך הוא ישמור? יבוא מישהו להגיד זה?
לא, הוא כאילו, הבתה זה בסדר. עוד פעם, ברור שאני לא נכנס שם על הסיפור, מה היה? זה הסיפור. לא, אני לא חשוב לי עכשיו ללכת להסביר לך את זה, מה? אל תיכנס עכשיו לסיפור מה יכול להגיע. זה היה הסיפור, פה לתרץ פה את הברייתא. יכול להיות שמתו אמר לו להביט ומישהו הגיע ולקח, אבל תכלס עכשיו כרגע יש לנו פה תמם וקש. תכלס, מה אם התמם וקש הזה? אז פה הלכה שהוא לא יכול לתת לו כזה, יכול להגיד לו תול מזה ולך הביתה. עכשיו הגמרא מבררת מה יוצא פה, שאם אני אומר, תביט בהפקר, אז הבתה בהפקר לא קונה. שואלת הגמרא, מה רבה, אומרת הגמרא שזה לא לפי כולה אלמה, הבתה בהפקר, האם זה קונה או לא, זה טענה, יש טענה שסובר, שאם אני אומר לך להפקר, אל תגביה, רק תסתכל, אז אני אומר שזה כן קונה, זה קניין, תראה מה זה קניינים, יש קניינים שגם בראייה, רבי בן ציון, אתה שומע את עצמך פה, מה קורה פה, יש מושג קניין של הבתה, אתה לא עושה משיכה, לא הגבה, לא מסירה, אתה רק מסתכל על זה חזק, בצורת הבתה, יש שיטה שאומרת שאתה קנית בזה, אתה שמעת פעם חידוש כזה? מה לומדים מפה? אני חושב מה שמעתי פעם הרצאה לגבי חסידות מדברים על זה מלא. אומרים ראיית פני צדיק. כמה הראייה משפיעה, אחד מהראיות זה פה. אומרים, אתה מסתכל בהפקר, יש טענה שסובר שקונה, אז כל שכן אתה מסתכל על צדיק, אז הקדושה והכל. אתה יודע את הסיפור של הסטייפלר? היה סיפור אחד הגיע לסטייפלר. אבא של רב כנסי הקדוש. יושב משם מולו ולא שואל, מסתכל. הסטייפלר אומר לו, מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה לשאול משהו? הוא אומר, אני לא רוצה לשאול אותך שום דבר. באתי להסתכל על צדיק. תן לי, זה משפיע, כתוב בספרים הקדושים, ספרי חסידות. אני רוצה להסתכל על צדיק. אבל מה הסטייפלר, מה ענה לו? הסטייפלר אומר לו, כתוב ועמך כולם צדיקים. עזוב אותי, קח לך מראה לעצמך ותסתכל על עצמך. אתה גם צדיק, תסתכל בעצמך. זה גם מסר עמוק, אבל לא הזמן עכשיו. המסר הוא שכל אחד מסתכל בתוך הפנים, בתוך השמינית שבשמינית שלו גם. אבל הוא אמר לו, לך, קח מראה, תסתכל על עצמך כל היום במראה, תעזוב אותי, זה היה כזה צדיק. אבל כל פנים, אז אמר רבא, בתה בהפקר תנאי, דתנן, יש משנה במסכת שקלים, פרק ד' משנה א', מה כתוב שם? כתוב שם ככה, שומרי ספיחי שביעית, יש אנשים שהיו ממונים על ידי בית דין, שהם צריכים לשמור על הספיחים של שמיטה, שמירה, איך תוספות רוצה להסתכל, תוספות אחרון פה, פירשתי בסוף פרק הזהב. כל שמה מבנו מה זה כל השומרי ספיחים. בקיצור זה חיטים מוסרים שגדלו בשמיטה שעוד לא נזרעו. שומרים עליהם לצורך מה? לצורך המנחות שומרים עליהם, נכון? ככה רשי אומר לצורך מנחת העומר, או של חיטין לצורך שתי הלחם. של סעורים לצורך מנחת העומר, או של חיטין לצורך שתי הלחם.
אבל ספיחים צריכים איזה אסור, צריכים לשמיט אותם, מה
זאת אומרת? למה?
ספיחים בשמיטה, מה קרה לך? בשמיטה ספיחים, ספיחים זה אסור לך, מה זה קורה? צריך לשמיד אותם.
למה? אבל היו צריכים חיטין למנחות, שתי הלחם, מה תעשה בלי זה?
אסור לך אבל,
בכל זאת.
לא יודע. למד לשונך לומר, אני יודע, פה רשי אומר...
אולי הם התירו חכמים, מה
חכמים?
חכמים
התירו... ההפך, אתה עכשיו מסביר מאוד יפה מה רשי רוצה להגיד. רשי שואל קשה את השאלה שאתה שואל, לכאורה איך מותר ספיחים של שמיטה. אז רשי אומר באמת של סעורין לצורך מנחת העומר, או של חיטין לצורך שתי הלחם. היה יותר מיוחד, חג שבועות כתוב בתורה צריך להביא שתי הלחם מחיטין. בקורבן של היום הראשון לחול המועד פסח מנחת העומר צריכים להביא של סעורין. אז בשביל זה היה יותר מיוחד, אבל אתה צודק, ברור. השומרי סביחי שביעית, רש"י מתרץ את השאלה שלך כנראה, אבל אני לא חשבתי על השאלה שלמדתי את זה, אבל שומרי סביחי שביעית, כתוב מפורש מה המשכורת שהם היו מקבלים כל האנשים מבית דין, נוטלים שכרה מתרומת הלשכה, ואסור להם לעבוד חינם גם, למה? תקף תראו. ככה כתוב בתנא קמא, רבי יוסי אומר, לא, הרוצה מתנדב הוא ושומר חינם, מי שרוצה יכול לעבוד בחינם והוא שומר חינם. אמרו לו, אסכם לו, רבי יוסי, מה פתאום, אתה, אם אתה אומר כן, אין באים משל ציבור, ככה אתה עושה לנו פשלה, שהמנחות לא באים משל ציבור, וכבר נראה, אומרת הגמרא, מה המחלוקת שלהם? לכאורה, מה המבינה שהמחלוקת שלהם? הבתה בהפקר קונה או לא? מה אליו? בא כמפלגה. את הנקה מסבר הבתה בהפקר קנה. אז איך שהם שומרים, אז הספיחים נקנים למי? לשומר. כי הם מסתכלים, אז הם נקנים לשומרים. אז ויהי ולהגרעין, אם נותנים לו הציבור שכר, אז הם נקנים למי? לציבור. אז המנחה, אתה אומר, מנחה, אתה שתי הלחם, זה לא מפרטי, זה מהציבור. ואי לא, לא. אז יוצא שהמנחות לא באים משל ציבור. מה שאין כן רבי יוסי סבר, הבתה בהפקר לא קנה. אז אם הוא לא קנה, השומר לא קנה. וכי אז לציבור, אם הייתה, שהציבור מביאים את הספיחים. אשתו דקז אחד, עכשיו הם זוכים, ויוצא שהמנחות באים משל ציבור. עכשיו אומר רבי, מה אתה אומר? מה כוונת חכמים שאומרו, אתה אומר אין באים משל ציבור? הרי לפי רבי יוסי, הם באמת באו משל ציבור. אומר, אתה מה הכי כאמר לי? מדבריך, באופן שאתה אמרת שהתנדבו, לדברנו, לסברה שלנו, שאנחנו אומרים שבתה בהפקר קונה, יוצא שאין עומר ושתי הלחם באים של ציבור, אבל כל פנים מה המסר פה? שיש מחלוקת תנאים, האם בתה קונה בהפקר או לא? דוחה הגמרה לא. אמר רבה לא. לכול העלמה סוברים שבתה בהפקר קנה. נו, אז אם ככה, מה המחלוקת פה? ואחר חיישין אנשי מלא ימסרם יפה יפה כמפלגה. פה המחלוקת שאנחנו חוששים שאולי הם לא ימסרו את זה טוב, שמה? דרבנן סברי יבין אלי אגר, יש לנו עניין דווקא לתת לו משכורת, ואי לא, אם לא ייתנו לו משכורת, אז הספיחים יקנו לו, אתה אומר פה שלפי כולם הבתה בהפקר קונה, אז הם יקבלו את זה, הספיחים יקנו לו בהבתה, ואפילו אם הם יקדישו את זה, חיישינן, שמה לא ימסרם יפה יפה. זאת אומרת, אני מפחד שהם לא ייתנו את זה לציבור בלב שלם, רק הוא ירצה שהמנחה יהיה על השם שלו, ואז יוצא שהמנחת העומר והמנחת הרשתי הלחם, לא באו משל ציבור, כי הוא הבתה בהפקר קונה לפי כולם, לפי המהלך הזה. אז יוצא שהוא זכה בזה. עכשיו הוא לא ילך וייתן את זה בלב שלם, הוא לא יקבל את המשכורת, כי הוא רוצה שזה יהיה על השם שלו. ואז יוצא שנכשלת, אז אכן אומרים חכמים, אין דבר כזה בהתנדבות, חייב לתת לו משכורת, אין שומרים בהתנדבות בנושאים האלו, מדווקא. רבי יוסי סבר, מה פתאום? זה באמת יהיה שלהם, והם יביאו את זה מתנה לציבור. לא חיישין השם אלוהים שרים יפה יפה, הם יודעים, הם תלמידי חכמים, הם ייתנו את זה במתנה גמורה, אבל לעולם, מה אתה עושה לי פה פלפולים שלמים שנחלקו עם הבתה בהפקר קונה או לא, מה פתאום, לפי כולם זה שלהם. השאלה אם להביד אותם חינם או לא, אם הם ייתנו את זה בלב שלם או לא. עכשיו אומרת, מה אתה אומר, מה חכמים שאתם אומרים, אתה אומר, אחי כאמר להם, מדבריך שאתה אומר שהתנדבו, לדברנו, דחיישין השם אלוהים שרים יפה יפה, אין אומר שתי לכם באים של ציבור, אבל כל פנים, לפי המהלך הזה, אומרת הגמרא, יכול להיות שכולם סוברים שהבתה בהפקר קונה. אז אין לנו ראיה פה שיש מחלוקת תנאים, שרבא רצה להוכיח מהמשנה הזאת עם מסכת שפקלים, שהבתה בהפקר זה מחלוקת תנאים, אז רבא דחה שאין לנו הכרח. איקא דאמרי מלאך שני שרבא דחה את רבא. רבא אמר דכולי עלמא יכול להיות גם הפוך, שכולם סוברים שתי התנאים, גם רבי יוסי וגם חכם בבית בהפקר לא קנה. ואחא מה מחלוקת שלהם? משהו אחר, בחיישינא לבעלי זרועות כמפלגי. את ענה כמה סבר דתקינו רבנא למי סבלי. חכמים תקנו, תן לשומר הזה ששומר את הסביחים של שביעית, ארבע זוז, תן לו ארבע זוז במשכורת. כי איכי שיצא קול שהספיחים נשמרים דווקא להקדש, ודלשמעו בעלי זרועות ולפרשו מנהיו. ככה האנשים שצריכים עכשיו ספיחים, כל האלימים יעזבו אותם, כי יצא קול, תקשיב, הם עובדים בשביל מי? בשביל הקדש. אז כל האנשים האלימים שלוקחים ספיחים בחזקה ממישהו אחר, הם יפרשו מהם, יהיה להם פחד. רשי אחרון, תסתכלו רשי, שאם לא נוציא עליהן קול שהן של הקדש, יש בעלי זרועות שלוקחים אותם בחזקה ולעצמן. אז לכן היה כזה קול שהיו עושים, בקשה, הקדש משלם להם ארבע זוז מתרומת הלשכה, בשביל שזה של הקדש. ורבי יוסי סבר לא תקינו. אנחנו לא חוששים לבעלי זרועות. אז אם ככה, אנחנו עוברים לדף קי"ח עמוד ב' למעלה.
מה לא?
אז אנחנו עוברים לקי"ח עמוד ב' למעלה. אומרת הגמרא, מה שחכמים אומרים לרבי יוסי, ומה אתה אומר? הם לא מתכוונים שהספיחים נקנים לשומרים. למה? כי לפי כולם, לפי המלאך השני, התחייה, לפי המלאך השני של הגמרא, לפי רבא בתה בהפקר לא קונה. רק אחי כאמר לי, מדבריך שאתה אומר שישמרו בחינם, לדברנו, לסברתנו, שאנחנו סוברים שחכמים תקנו שכן יקבלו שכר, אז אם ככה יוצא, שאין באין משל ציבור. למה? כי השומר ששומר בחינם לא מקבל כסף. רגע, מה הכוונה פה רבי דוד? אחי כאמר אליי, מדבריך, שמדבריך, מה במדבריך, אתה רבי יוסי, שאתה אומר שישמרו בחינם, אז לדברנו, אנחנו חכמים סוברים מה פתאום, שהם כן יקבלו מזכורת מתחומת הלשכה, אז אם ככה, לפי שיטתנו, אתה, לפי שיטתך, שאתה אומר שישמרו בחינם, אז השומר הזה ששמר בחינם, הוא לא מקבל כסף, הוא לא מקבל כסף, אז יוצא שבכסף שבלשכה יש כסף של יחיד, ומהכסף הזה קונים קורבנות ציבור, ויוצא שהכסף אלו בכלל לא של קורבנות ציבור, זה כסף של יחיד, למה? כי הכסף הזה אמור להגיע לפרטי, כי אנחנו אומרים שאתה כן צריך לתת את זה, בגלל הגזרה של האלימים, אז יוצא ואין בהם של ציבור, אז זאת אומרת, לפי שיטתך, אז לשיטתנו, שאנחנו אומרים שאת חייב לתת כסף לשיטתנו, יוצא שיש כסף בקופה של מישהו פרטי, ואז אתה תלך ותקנה עם זה קורבנות ציבור, ובאמת זה לא קורבנות ציבור, זה קורבנות יחיד, אז לפי המהלך הזה, אז זה נקרא פה מדבריך. יצא תכלס מחלוקת האם חוששים לאלימים או לא חוששים לאלימים, אז מה יוצא המחלוקת תכלס? לפי רבי יוסי תתנדב, שיתנדבו, לפי חכמים דווקא צריכים לתת כסף, לפי חכמים אומרים לרבי יוסי, לדבריך שאתה אומר שישמרו בחינם, יוצא שיש כסף בקופה ששייך למישהו, כי אנחנו אומרים שכן צריך לתת כסף, ואז יוצא שפעם הבאה תקנה כסף בקופה קורבנות ציבור. לא, אבל אנחנו רוצים להבין את כל הברייתא לפי המהלך שאנחנו אומרים שלא נחלקו במתה באפקה, אז הוא מסביר את המילים גם כן שרבי יוסי אומר שם, חכמים אומרים לו, אמרו לו, אתה אומר כן, אין באים משל ציבור. אז כל פעם הסברנו לפי המלאך המילים האלו. אתה אומר כן, אז לפי שיטתך אין באים משל ציבור, אז הסברנו לפי המלאך האחרון יוצא, שלא המנחות האלו לא משל ציבור, שכל, יש פה כסף בקופה, ש...
לא הבנתי מה זה, אם אתה חושב שצריך לשלם לו,
כן.
תשלם לו. אתה חושב שלא צריך לשלם לו, אז הכסף לא נכון. שלו.
אז רבי יוסי אומר שלא צריך לשלם, שעבדו בחינה, התנדבו. אז חכמים אומרים, לפי שיטתך, אנחנו אבל סוברים שיצא, שיש פה כסף שאתה חושב שאתה קונה קורבנות של ציבור, ותכלס יש פה כמה זוז ששייך מפרטי, אז יוצא שאתה נכשלת בזה.
למה אני צריך להקים את שתי הגרסאות?
אנחנו רק רוצים להבין פה את המילים שאמרו לו, אתה אומר כן, אין באים משל ציבור. אז לפי המלאך שאני אומר שלא נחלקו בהבטה בהפקר קונה או לא, אז איך אנחנו מסבירים את זה? אז גם מסבירים את הקטע הזה. הסברנו כל מלאך לפי את המילים של חכמים. עכשיו הגמרא מבארת שעוד המוראים סוברים כמו האופציה השני לרבה. שאנחנו אומרים לפי כולם מבטה באפקה לא קונה, והם נחלקו רק אם אנחנו חוששים לבעלי זרוע שיגנבו את הספיחים לצורכם, או לא. וכן כעס הרבין אמר רבי יוחנן, חוששים לבעלי זרוע תיגע בעיניו. שהמחלוקת של רבי יוסי וחכמים, האם אנחנו חוששים או לא, שלפי חכמים אנחנו חוששים, ואז יצא קול שהם מקבלים על זה מזכורת, אז הם לא יגעו, אף אחד לא אוהב להתעסק עם הקדש. ולפי רבי יוסי לא חוששים, ואז אנחנו אומרים תתנדבו, מבטה באפקה לא קונה. אז זה לא יהיה שלהם פרטי, זה יישאר של ציבור. אין אלימים, הכל יהיה תקין. אז אם ככה, אז אין לנו שום דבר לחשוש. חכמים אומרים, יש לנו קטע צדדי של בעלי זרועות, אז לכן הוא מתשלם להם ועדו את בעלי זרועות, ואת ההמשך הסברנו מקודם. מה זה אם כן? אנחנו עכשיו משהו מאוד פשוט שנראה לי אתם כבר מכירים. אז עכשיו המשנה אומרת, באיזה צורה מותר לבן אדם להשתמש כן ברשות הרבים, למרות שיכול להיות שיגיע היזק. אומרת המשנה, מוציא זבל לרשות הרבים. בן אדם רוצה להוציא זבל מהרפת שלו לרשות הרבים. למה הוא רוצה להוציא את זה? הוא רוצה להוציא זבל מהרפת שלו לרשות הרבים, בשביל אחר כך לקחת אותו לזבל את השדה. אז הלכה הוא, אסור לו לשות את זה שם. זה רש"י דיבור המתחיל הראשון במשנה, מוציא ומזבל מזבל. אומר רש"י ככה, כלומר, אינו רשאי לשות אותו שם. אלא זה מוציאו מן הרפת לרשות הרבים, והנוסו יהיה מזומן לסיינו לשדה ולגינה לזבל. אז אומרת המשנה עוד פעם, המוציא זבל לרשות הרבים, אז אנחנו אומרים ככה, אסור לו לשות את זה עד שיקח את זה משם, למה? כי הזבל יכול להזיק לאנשים בינתיים ברחוב. אז מה עושים? אומרת המשנה ככה, המוציא, מי שמוציא את הזבל מוציא, והמזבל, אותו מזבל שמזבל את השדה ממתין ברשות הרבים ולוקח את זה מיד ומזבל. הבנת רבי זה? אין פה המתנות, רבי בן ציון. אתה רוצה להוציא, תוציא בלי השעיה. אתה תוציא, מוציא, והוא כבר מחכה לך ולוקח את זה לגינה. אל תשאיר את זה שם, כי אתה יכול להזיק לרחוב. אומרת המשנה עוד הלכה, אין שורין טיט ברשות הרבים. במקומות שהיו נוהגים לשרות טיט במים, כמה ימים באותו מקום, בשביל שהטיט יהיה טוב כנראה, מגובה, לא יודע מה, אסור לך לעשות את הדבר הזה ברשות הרבים. ואותו דבר, ואין לובנים לבנים, אסור לך לבנות לבנים, ברשות הרבים, כי הדברים האלו מפרים לאנשים ברשות הרבים. סתכל מה שרשי דיבור המתחיל בין עובדים ובנים, לפי שמשה אותן ליבשן, ששוטח עתיד בקרקע חלקה כאובי הלבנים, וחורץ בו חריצות שטי וערב כמידת הלבנים, ועד היית עושה שם את הצורה, איך היו עושים לבנים? כמו שהגמרא אומרת במסכת סוטה על פרעה, כן, לבנים עשה, זאת אומרת, היו עושים צורת בתבנית, שמים וזה מתייבש כמה ימים, ואז זה הופך להיות בלוק. אתה דבר פה, אתה רוצה לייבש את זה, יש לך תבניות של צורות של בלוקים, אתה שם שם את עתיד ואתה משאיר את זה עד שזה יתייבש וזה יהיה בלוק, אל תעשה את הדברים ברשות הרבים, תשים את זה ברחובות פרטי, זה יכול להזיק לאנשים שמסתובבים שם. זה אומר את המשנה, אין שונרים, תית ברשות הרבים, אין עובדים לבני, אבל מה, אתה כן יכול לעשות ברשות הרבים, אבל גובלין תית ברשות הרבים, על מנת שאתה באמצע בונה בניין, אז אתה יכול לגבול את עתיד ברשות הרבים, למה? כי הדבר הזה לא מפריע לרשות הרבים, אתה הולך מיד להשתמש בזה, אז זה שאתה עושה כמה דקות גיבול, אתה עושה פה בצה כמה דקות של עתיד, זה לא מפריע לרשות הרבים, אבל לא לבנים. לגבול לבנים כן מפריע להם. זאת אומרת, טיט, לשים מיד בבניין, לא מפריע, אבל לעשות עכשיו בלוקים, השימוש הזה כן מפריע. מה ההבדל?
זה
לוקח
זמן, זה הרבה זמן. טיט זה מיידית, מה?
אומר את המשנה. לא, השאלה שהם שואלים המפרשים, אני רואה, הרי כתוב שכבר לא לובנים לבנים, אז מה ההבדל בין ללבון לבנים, בין לגבי לבנים? זה הקושיה שמפרשים, לכאורה הם אומרים, זה אותו דבר, גיבול לבנים וללבון לבנים, זה אותו דבר, מה זה נקרא לגבול לבנים, אתה עושה את הבלוק, ללבון לבנים, הסברתי להם את זה מקודם עכשיו, כן? אז זה המפרשים שואלים, לכאורה זה אותו דבר, אז מה המפרשים מתרצים? חשק שלמה התבהר, שדבר ראשון לא מניחים לבנים ברשות הרבים בשביל שיתייבשו, זה עורך מלא זמן ומפריע לבני רשות הרבים. זה למדנו הלכה, אין ללבון לבנים. פה התחדש שאסור אפילו לעשות את הלבנים ברשות הרבים. מה זה נקרא לעשות? אפילו על מנת לשים את זה מיד בבניין, זה גם אסור לעשות. למה? כי גם העשייה נמשכת. קודם דיברנו על הייבוש. עכשיו הוא אומר, גם שאתה שם את זה מיד בבניין, זה לא יהיה כזה מיד, ולכן גם את זה אסור לך לעשות את זה. ככה מביא פה בסמך ספר ספר חשק שלמה. יש לייבש, ויש ללכת לייצר את זה בשביל שתעשה את זה מיד לשים בבניין. אז הוא אומר, אל תתעסק עם הדברים האלו בכלל ברשות הרבים. לא לייבש ולא לעשות את זה כאילו בשביל...
אתה עושה את העיסה הזה עוד נוזית ודורך אותו ככה בבניין.
כנראה זה הפשעת. אומרת המשנה, הבונה ברשות הרבים. מי שרוצה לבנות ברשות הרבים, אסור לו להביא לשם אבנים ולהשאיר את זה שם. רק מה? המביא אבנים מביא, והבונה הקבלן, הערבי הזה שבונה, מקבל את זה מיד ובונה. ואם הזיק, גם בצורה שהוא עשה כמו שצריך, וזה איזי, כמו שלמדנו בתחילת המשנה, הוציא זבל לרשות הרבים, ומישהו מיד לקח את זה לגינה. או שעכשיו בבניין, גיבל טיטה, כל מי שעשה ברשות, אם זה איזיק, לפי תנקם ומשלם מה שאיזיק, אפילו שמותר לו לעשות ככה. זה חידוש גדול. זאת אומרת, אתה אפילו שעשית מה שצריך, אם זה בסוף קרה פנצ'ר ואיזיק, משלם. רבן שמעון בן גמליאל אומר, מה פתאום? לא רק שאתה לא חייב לשלם לנזקים, כי עשית ברשות הזה, אתה פטור, רק אף מתקנו את מלאכתו לפני 30 יום. מי שרוצה לבנות, יכול להביא אבנים שיהיו מוכנות לבניין, חודש לפני שמתחיל לבנות, ואם הבן אדם ינזק על ידי האבנים האלו בחודש הזה, אז הוא פטור מלשלם. זה חידוש גדול שרבן שמעון בן גמליאל, למה? כי אתה צריך מינימום, אתה צריך זה, אז רבן שמעון בן גמליאל מקל מאוד חזק. ממשיכה הגמרא, מי זה התנא של המשנה? למה מסניתין דלא כרבי יהודה? לתנא למדו בברייתא, רבי יהודה אומר, בשעת הוצאת זבלים, חורף בדרך כלל זה הזמן, אדם מוציא זבלו לרשות הרבים, וצוברו יכול לצבור את זה כל 30 יום, כדי שיהיה נשוב ברגלי אדם ורגלי בהמה, כי מי שיודע שדריסת זבל זה טוב לזבל, ומותר לעשות את זה ככה, שהמנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ. זה היה התנאי, שבן אדם יכול להוציא את הזבל בצורה כזאת. על כל פנים, מה אנחנו למדנו במשנה שלנו, רבי בר? אסור לשאול זבל ברשות הרבים. מה זה נקרא אסור? תמיד אסור. אז המשנה שלנו לכאורה הולכת כמו רבי יהודה. תרץ למה אפילו תמה המשנה שלנו צברת כמו רבי יהודה. רק איי, יש לנו, זה לא מסתדר. אתה אומר, לא, אפשר להגיד שמודר רבי יהודה, שאפילו שמותר להוציא זבל לרשות הרבים, אז כמו שכתוב, אם יזיק, חייב לשלם. זאת אומרת, מה שהמשנה כותבת שאין להשות שם זבל ברשות הרבים, זה לא מעיקר הדין, לפי התירוץ הזה. רק מה? זה רק קיצה טובה, אם אתה רוצה לחסוך כסף, אתה לא רוצה עכשיו להיכנס עם בלגנים בדיני תורה עם אנשים, אומרים לך, קיצה טובה, אל תתעסק. זאת אומרת ככה, לפי ההלכה בזמן שמותר, מותר. המשנה פה אומרת לך, תקשיב, קיצה טובה, אל תשא, כי בסוף אתה תסתבך, אתה חייב לשלם, כי גם לפי רבי יהודה, באופן שמותר, אם מזיק, חייב לשלם. ככה, רשי מסביר מאוד יפה את התירוץ הזה, מסכם. שואלת הגמרא והתנן, יש משנה וכולם מכירים את המשנה, למרות שאנחנו כבר לא בתקופת חנוכה, אבל זה משנה ידועה בחנוכה, מסכת בבא קמא. בן אדם שהניח נר ברשות הרבים, עבר שם הגמל טעון פשטן, כן? ואז נדלק הפשטן מן הנר, מי חייב? בא לנר. אבל כתוב שם שמודה רבי יהודה בנר חנוכה, אומרת הגמרא שהוא פטור. אם הנר הזה זה נרות חנוכה, אז בא לנר פטור, ולמה? מפני שהוא עושה ברשות. אז מה אליו? מה זה נקרא כוונה רשות? רשות בדין. אז אם ככה, לפי רבי יהודה, מי שמוציא זבל לרשות הרבים ברשות, מה אמור להיות הלכה אם זה יזיק? פטור, ומה אתה תרצת פה שככה? יש רשות, אבל אם תהיה אם תנזיק, חייב לשלם. לכאורה לפי רבי יהודה זה לא מסתדר, כי לפי רבי יהודה, אם עשית ברשות, אתה פטור מלשלם. תראה את הגמרא, לא. רבי יהודה לא פותר בגלל רשות בדין. ברשות בדין, אתה עדיין חייב לשלם. אז מה, יש לך רשות, אבל אל תזיק, אם הזקת, נפשלת, חייב לשלם. שמה זה משהו אחר, למה? כי שמה זה רשות דמצווה. זאת אומרת, אם הוא עושה ברשות בדין בלי רשות מצווה, פה אני אומר חייב. בחנוכה יש לך גם רשות בדין וגם רשות מצווה, אבל עדיין מסתדר המשנה שלנו כמו רבי יהודה, כי במשנה שלנו זה רשות בדין בלי שיש בזה מצווה. שואלת הגמרא ותנא, למדנו בברייתא כל אלו שאמרו מותרים לקלקל ברשות הרבים, אז כתוב בברייתא ככה, לפי תנא קמא, אם מזיק חייב לשלם, זה ככה המשנה שלנו באמת סוברת. אבל כתוב מפורש בברייתא ורבי יהודה פותר, אז יש לנו פה שחור הלבן ברייתא, שהמשנה שלנו לא הולכת כמו רבי יהודה, כי במשנה שלנו כתוב שאם הוא הזיק בכל הדברים שמותר, חייב לשלם, ופה כתוב מפורש בברייתא שבכל ההזיקים רבי יהודה פותר, אז לכן אומרת, מה זה, יש לנו ברייתא כזאת שחור הלבן, אז אל תנסה פה לתרץ את המשנה כמו רבי יהודה, אלא מחברת, ודאי ב-100% כמו מחברת, ברור, שמסניתין דלא כרבי יהודה, כי מה יהיה להלכה לפי רבי יהודה רבי בן ציון? שאם אתה הוצאת ברשות, וזה הזיק, אתה תהיה פטור מלשלם, ובמשנה כתוב, שאפילו במוצרים שעשית כמו שצריך ועשית ניזר, אתה מיד מישהו קיבל את זה, אם זה הזיק אתה חייב, זה לא שיטת רבי יהודה, זה רק שיטת הנקמה, אז המשנה שלנו לא הולכת כמו רבי יהודה. עכשיו הגמרא מבארת שיש עוד כמה תנאים שסוברים כמו חכמים, שמי שעושה פעולה שהתירו לו, אז ההלכה כמו רבי יהודה שתהיה פטור, לא כמו חכמים, הפוך כמו רבי יהודה. אמר רבי, רבי יהודה כבר למדנו, ורבן שמעון בן גמליאל ורבי שמעון עוד שתי תנאים, כולו סביר אליהו שכל מקום, כל מקום שנתנו לו חכמים רשות והזיק, פטור. אז איפה למדנו את השלושה תנאים? אז רבי יהודה רגע למדנו לפני חדקה, עד המרן, למדנו בברייתא, שכל האלו שמרו שמותרים לקלקל. רבי יהודה אומר, פטור מלשלם. איפה אנחנו רואים רבן שמעון בן גמליאל? נתנה, למדנו במשנה שלנו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף מתקן, במשנה שלנו עכשיו, שלמדנו עכשיו, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף מתקנו את מלאכתו לפני 30 יום, זאת אומרת לפני שהוא מתחיל לבנות, הוא יכול, כמו שאנשים היום עושים, אתה נמצא ברחובות שכל הזמן בונים ובונים, אז אנשים כבר מביאים את הבלוקים לרשות הרבים חודש לפני שהוא רוצה להתחיל לבנות ולהשאיר את זה, וכתוב מפורש שמה שרבן שמעון בן גמליאל אומר שאם זה יזיק, פטור מלשלם. איפה אתה רואה את זה? במשנה כתוב אם יזיק פטור מלשלם? אז מה המפרשים מסבירים? המפרשים מסבירים, כי תסתכל במשנה שלמדנו לפני דקה, מה כתוב במשנה? ואם יזיק, משלם מה שיזיק, זה הולך עד עכשיו. זאת אומרת, אתה למדת, המוציא זבל לרשות הרבים, מותר לך רק אם מישהו מחכה לך שם, מיד מביא להגינה וכו'. ואז אחרי שכתוב ואם יזיק, משלם מה שיזיק, רק אחר כך כתוב רבן שמעון לא אומר, אני פה מוכח שהוא לא סובר ככה. ככה המפרשים מביאים, מי זה אומר את זה? הרשש, הרמב"ן אני מביא רואה שהדיוק של רשי זה אחרת, מזה שכתוב אף מתקן. מה זה אף הזה? אף מתקן, כמו שאמרנו, בקיצור, אז זה שיטת רבן שמעון בן גמליאל. אנחנו הולכים לרבי שמעון בן יוחאי, רבי שמעון דתנן, זה עוד 20 יום, כבר תראו את זה במסכת בבא בתרא, מסכת בבא בתרא בדף חף, כתוב שם ככה, היה מעמידו בעלייה, בן אדם העמיד את התנור שלו בקומה למעלה מעל הבית, צריך שיהיה תחתיו, צריך שיהיה תחת התנור מעזיבה, תקרא שלפחות שלושה טפחים, למה? כי אני לא רוצה שהתנור ידליק, השם ישמור מה שיעשה שם את כל הקורות של הגג, היא בקירה, מספיק עובי טפח, למה? כי חום של קירה זה פחות מחום של תנור. ואם יזיק, אז ככה, תנא קמא אומר, אם עשית מה שצריך ובסוף נשרף הבית, משלם מה שיזיק, אפילו שעשית הרחקה של 20 סנטימטר, 30, זה לא משנה. יזקת, עדיין אתה חייב. רבי שמעון אומר, לא אמרו כל השיעורים הללו, אלא שאם יזיק, פטור מלשלם. אז זה בדיוק, אנחנו רואים פה שיטת רבי שמעון יוחאי, שאם אתה עושה בהיתר, אז אנחנו אומרים שאתה פטור, יש לנו פה שלושה תנאים נגד תנא קמא, שאם אתה עושה בהיתר ובסוף קרה פשלה, אז אתה פטור משלם, אבל חכמים תנא קמא סוברים לא ככה. עכשיו דרך אגב הגמרא מביאה את הברייתא האחרונה פה, ברייתא, תנו רבנן, החצב, מה זה נקרא חצב? רבי יואב, החצב זה נקרא השורות הראשונות בשורות הרחבות, השורה הראשונה, החוצב אבן מן ההר לעוקרה מחיבורה. הוא חוצב אבן מן ההר, זאת הכוונה שהוא עוקר את האבן מהחיבור. עד החוצב שמסר לסטט, הוא לקח אבן חצובה ומסר את זה לסטט, מה זה סטט? הוא המרבה והמחליקה אומרה שהוא מסתת אותה שתהיה מרובעת וחלקה, ואיפה זה נפל? אצל מי זה נפל? אצל הסתת, וזה יזיק. אז פה הלכה הסתת חייב, למה? אתה צריך לשמור, למה אתה לא שומר? בדיוק. מה יהיה הדין הסתת שמסר את אותו אבן שכבר ברוך השם הוא הצליח לעבור בשלום, הוא סיתת את זה, הוא מסר את זה לחמה, שהוא מוביל אותו למקום איפה שהקבלן בונה, המקום שבונה, וזה נפל מיד מי? מיד המוביל, החמר וזה יזיק. החמר חייב, למה אתה לא שומר? החמר שמסר לכתף, כתף זה כבר שלב אחרי החמר, כן, שלב ראשון חצב, שלב שני סטט, שלב שלישי מוביל, השלב השלישי זה הכתף שהוא מושיט אותה, האלו שאתה רואה עומדים שם מוסרים את זה לזה שבונה, עומד על הקיצור זה נפל מהכתף, אז הכתף חייב, החמר שמסר הכתף הכתף חייב, הכתף שמסר לבנאי זה שהבונה בפועל, הבנאי חייב, הבנאי שהוא הניח אותו כבר בחומה, הוא מסר לאדריכל, מפה ניקח המילה אדריכל, אנשים לא יודעים, אדריכל היום זה נקרא זה שמעצב פנים, אדריכל פה זה נקרא זה שמיישר, תסתכל איך שרשי אומר, הוא אבי האומנין, רשי השורה השנייה בשורות הרחבות, הוא אבי האומנין שהוא מדגדג בהנחת האבן לצדדה על מושבה בשווה, שלא תמיש ולא תתה ולא תהיה בולטת חוץ לדימוס, זה נקרא אדריכל, אז אם זה נפל מיד אדריכל וזה הזיק, אדריכל חייב. אומר את הברייתא, ואם הניח אבן על הדימוס, אם האדריכל שם את האבן על השורת המסודר, כמו שהוא בדרך כלל שם, והוא ברוך השם מסתיים בשלום, הולך הביתה, פתאום, טק, וזה הזיק. כתוב פה בברייתא, אם אחר כך והזיקה, כולן חייבים לשלם, כי כמה שלבים זה כבר עבר האבן? איזה 10 ידיים. לא יודע, אני אולי מגזים 10, אבל כמעט 6, אתה ספרת, מאוד יפה. אז עכשיו, אז כמו ש... תראו עוד דקה, כולם עובדים פה במה? בקבלנות. אז רגע שכולם עובדים פה בקבלנות, אז כולם שותפים בעבודה, כמובן זה נקרא, לא מקבלים על השעות, חיור, סיפור, כולם עובדים בקבלנות, אז כולם שותפים פה באותו בניין, באותו קבלן, כן? עד היום הקבלנים עושים מיליונים, מתחלקים את זה בקבלנות, אז גם הוא מקבל, אז לכן כולם שותפים, מוטלת אחריות על כולם. זה מה שכתוב בברייתא פה. שואל את הגמרא, איך אתה אומר ככה בברייתא, ותנא יש ברייתא אחרת שכתוב, אחרון חייב וכולם פטורים, אז רואים שרק אדריכל חייב, כי הוא כנראה לא שם את זה טוב, ולא אל תשים את כולם. תרץ את הגמרא, לא, לא, זה לא קשיא. כאן הברייתא השנייה שרואים רק את האדריכל מדובר בסחירות. אף אחד לא שותף פה בבניין. אין פה קבלות. כל אחד עושה את העבודה, מקבל את המשכורת והולך, כן? היום בעצם זה ככה, היום כולם סחירים, נכון? רק הקבלנים עושים את זה. אני לא יודע, אני סתם... אז בסחירות, אז הרגע שכל אחד עשה את שלו, הולך הביתה, סיים את המלאכה, אז מי עכשיו השם? אחרון. כאן הברייתא הראשונה שמחייבת את כולם, זה מדובר בקבלנות, שכולם שותפים בעבודה, אז לכן כולם חייבים.